כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
אתם מאזינים לשידור חוזר של התוכנית שלושה שיודעים.
שלושה שיודעים.
מחקר חדש קובע, השינה עם עדשות מגע מסוכנת מאוד. שינה עם עדשות מגע מגדילה את הסיכוי בין פי 6 לפי 8 לזיהום של הקרנית, כך עולה ממחקר חדש שפורסם ב-Centers of Disease Control and Prevention, סליחה, בארצות הברית. מדי שנה מאות אלפים סובלים מזיהום קרנית, בין היתר כתוצאה משינה עם העדשות. במחקר עצמו הוצגו 6 מקרים של נחקרים שהלכו לישון עם עדשות מגע וקמו עם נזק משמעותי לקרנית, עד כדי אובדן הראייה וצורך בניתוח. אז מסתבר שהנסיכה עם העדשה לא סתם לא הייתה יכולה להירדם, אבל זו הייתה עדשה מסוג אחר. מי היה מאמין שהיחיד של עדשים זו עדשה גם כן? אנחנו רוצים לומר שלום למומחה לקרנית וקטרקט במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, דוקטור אייל כהן, שלום לך.
היי, שלום, מה שלומך?
בסדר, אנחנו רוצים קודם כל לברר באמת עד כמה זה מסוכן לישון עם העדשות ומדוע.
תראה, דודו, השינה עם עדשות מגע זה משהו שהוא מסוכן וזה לא משהו חדש, כלומר זה לא מהיום. מי שפרסם את ההודעה הזו זה בעצם ארגון ה-CDC, שזה בעצם הארגון שמתעסק במניעת מחלות, אבל זה לא משהו ש... כלומר זה לא הפתיע אף אחד, כן? שינה עם עדשות מגע היא מסוכנת.
למה?
היא מסוכנת כי ברגע שאנחנו שמים עדשות מגע, עדשות מגע בעצם נמצאות על גבי הקרנית, הקרנית זה החלק השקוף הקדמי ביותר של העין, והן בעצם יוצרות כמה דברים. דבר ראשון, העדשה יוצרת חיכוך מתמיד עם הקרנית, דבר שבעצם גורם לפציעות מאוד 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 עדינות בשכבה החיצונית של הקרנית, דבר שבעצם הוא נתיב כניסה לחיידקים ומזהמים שיכולים ליצור נזק בקרנית. דבר נוסף, כל העדשות מגע בעצם הם באיזושהי צורה גורמות לפגיעה באספקת הנוטריאנטים, חומרי המזון שהקרנית זקוקה בכדי לחיות בצורה מסכינה, כי אין בקרנית, הקרנית אין לה בעצם כלי דם, היא לא מקבלת אספקה דם, כל התזונה שלה היא מהנוזל שנמצא סביבה, ולכן כשאנחנו שמים עדשות מגע אנחנו בעצם סוג של חונקים את הקרנית, מונעים מחלק מהנוטריאנטים להגיע פנימה לתוך הקרנית, וזה גם יוצר נזק.
אז נשמע שלא רק שינה עם עדשות, באופן כללי השימוש עם עדשות מגע הוא מסוכן.
אין ספק, שימוש בעדשות מגע מעלה את הסיכון לזיהום בקרנית, לצמיחה של כלי דם בפריפריה של הקרנית, לדברים שונים ובעיקר זיהומים. אבל עוד פעם, מדובר כאן על דרגת החומרה, ואין ספק ששינה עם עדשות מגע, שזה בעיקר כשהעיניים מתייבשות יותר וסגורות, אז חמור אף יותר. בכלל, שימוש בעדשות מגע לאורך שעות ארוכות לאורך היום, זה משהו שאנחנו לא ממליצים. כדאי להגביל את כמות השימוש בעדשות מגע לאורך היום.
טוב, אני לא רוצה להרוס לעצמי את הסיכוי להיות פרזנטור של חברה לעדשות מגע, בכל זאת נשמע שכן נכון להימנע מהדבר הזה. זאת אומרת, משקפיים זה לא פתרון רע מאוד, משקפיים.
אין ספק. תראה, מחקרים מראים לנו ששימוש ארוך טווח בעדשות מגע, אני מדבר על שימוש לאורך שנים ארוכות, הסיכוי לפגיעה בעין הוא גבוה יותר מסיכון לביצוע ניתוח להסרת משקפיים, שזה בעצם חד פעמי, אוקיי? אז הרבה פעמים יש חשש גדול ללכת ולעשות מה, אנחנו נעשה ניתוח, אנחנו נתערב, אנחנו נסיר את המשקפיים עם ניתוחי לייזר למיניהם, אני לא רוצה להיכנס לניתוח, אבל המחקרים מראים לנו ששימוש ארוך טווח בעדשות מגע לאורך שנים הוא אף מסוכן יותר מניתוח חד פעמי לעין.
אוקיי, אם כבר הזכרת באמת את הניתוחים האלה, יודעים מה רמת המסוכנות שלהם, מה האפקטיביות שלהם לאורך שנים? זאת אומרת, זה משהו שהוא נחשב לבטוח? ניתוחים, מה שנקרא במחאות להסרת משקפיים, כן.
כן, ניתוחים להסרת משקפיים בלייזר זה ניתוחים שקיימים למעלה מ-25-30 שנה בארץ ובעולם. כשהעידן המודרני של הניתוחים שאנחנו מדברים עליהם היום, שנקראים ה-PRK, Elastic, Smile, אלה הניתוחים המודרניים, הם מלווים אותנו 25 שנה לפחות, והנתונים שיש לנו לאורך השנים, הניתוחים האלה, נתונים מאוד מאוד טובים. כמובן שעם השנים הטכנולוגיה השתפרה יותר, בעיקר מה שהשתנה זה היכולת דיוק שלנו להגיע בעצם בסוף הניתוח, להגיע לתיקון מתאים של המספר בעצם, ולא להזדקק למשקפיים אחרי הניתוח. השיטות עצמם שהומצאו לפני 20-25 שנה, הם לא יענו יותר מדי ממה שאנחנו מנתחים היום. בעצם הדיוק מאוד השתפר, וכן, אחוזים מאוד מאוד טובים של אנשים, אני מדבר בערך 98% מהמנותחים, יכולים להיפטר מהמשקפיים באופן מוחלט, כלומר, לא משתמשים במשקפיים, 98% מהמקרים, כאשר אנחנו מדברים על בערך 2% שהם כן זקוקים למשקפיים, לפעילויות מסוימות אחרי הניתוח. כמובן שזה, ככל שהשנים עוברות מאז הניתוח, אנחנו רואים כן איזשהם אישנות או חזרה של משקפיים, באחוזים משתנים, תלוי באיזה מספר ניתחנו, האם זה היה לקוצר ראייה או לרוחק ראייה, ואיזה ניתוח עשינו. גם גיל המטופל כמובן משפיע, אבל כן יש רגרסיה, כלומר, כן יש איזושהי חזרה למשקפיים לאורך השנים, אבל שוב, גם טיפול זמני להסרת משקפיים, נקרא לזה זמני, אני אגיד לך עכשיו, בוא ניתן לך עכשיו 20 שנה ללא משקפיים, האם אתה לוקח את זה או לא לוקח את זה, רוב האנשים לוקחים את זה בחיבוק.
טוב, אני מודה שאני פחות לא מבין מה הבעיה במשקפיים, אבל אני לגמרי מבין את העובדה שככל הנראה שימוש בעדשות מגע זה משהו שהוא עשוי כן לגרום נזק לאורך זמן, והוא לא מאוד בריא.
כן, חשוב לי רק להגיד שבמידה ויש, לפעמים לא יודעים, אבל כל מי שמשתמש בעדשות מגע, וזה מסר חשוב, כן. צריך לדעת, יש סימנים שבגינם חייבים להגיע לרופא, ומדובר פה בעיקר באנשים שמשתמשים בעדשות מגע. כאשר מופיעה עין אדומה, כואבת, יש הפרשה או ירידה בראייה, אלה הם סימנים שחובה להגיע לרופא כמה שיותר מהר, רופא עיניים, גם לא רופא כללי. וזה נכון לכל מי שמשתמש בעדשות מגע. דבר נוסף, במידה ומי שמשתמש בעדשות מגע מרגיש פתאום איזשהו כאב, אי נוחות, הקצוץ בעין, משהו שהוא לא קשורה, מיד להסיר את העדשות מגע ולא להחזיר אותם למשך לפחות כמה שעות עד שהדבר חולף לחלוטין. Okay? ואם זה לא חולף, אז לגשת לרופא עיניים. לא מעט מקרים מגיעים אלינו שזה התחיל במשהו, הקצוץ קטן, וחוזרים לעדשות מגע אחרי דקות, ו... אז זה מתפתח להיות אבסס, שיכול גם לגרום לירידה קבועה בראייה.
אז זה גם מזיק, וגם בואו נדבר על היתרון המשמעותי של משקפיים, וזה שאנשים נוהגים לחשוב שאתה חכם הרבה יותר ממה שאתה, כמובן.
כן, יש כאלה שזה נותן להם את המראה החכם.
אפילו ברדיו פה עם משקפיים, רק כדי שאנשים יחשבו שאני יודע יותר ממה שאני יודע. אבל, כן, אבל זה לא פתרון כל כך לזה. נורא, אבל טוב, קיבלנו את האזהרות וזה היה מרתק. אני רוצה להודות לך, דוקטור אייל כהן, מומחה קרנית וקטרקט במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה לך. כעת אנחנו עוברים לדבר על המלחמה בהזדקנות, והפעם מדענים ממכון ויצמן למדע הצליחו להצעיר עכברים מזדקנים. זו הכותרת, כך פורסם לפחות בעיתון ערים רחובות על ידי אלעד חיימוביץ'. המחקר בחן כיצד מערכת החיסון גורמת למותם של תאים פגומים, וכך מנקה אותם החוצה. מערכת החיסון שלנו כנראה מפנה את ההשפעה של אותם תאים פגומים. עכשיו, באמצעות הינדוס גנטי, החוקרים הצליחו ליצור עכברים שבגוף שלהם חסר גן, שאחראי במסגרת מערכת החיסון על חיסול אותם תאים פגומים, וכך נוצרו עכברים שמזדקנים מהר והופכים לחולים. אבל זה הטוויסט בעלילה, אותם מדענים הצליחו לסלק את התאים האלה ללא מערכת החיסון, אלא באמצעות עיכוב תרופתי של חומר שהכרחי לאותם תאים מזדקנים, וכך הצליחו לחסל אותם. זאת אומרת שיכול להיות שאפשר יהיה להצעיר את הגוף או לגרום לו לרמה מסוימת של חיות גם ללא פעילות תקינה של מערכת החיסון. את המחקר הובילו פרופסור ולרי קריז'נובסקי וחבר קבוצת המחקר שלו דוקטור יוסי עובדיה, שכבר נמצא על הקו במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע, ותוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת המדעי Nature Communications. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יוסי עובדיה, שהוא חוקר במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע.
שלום דודו.
טוב, אנחנו רוצים קודם כל לדבר איתך על תהליך ההזדקנות באופן כללי, ואז על מה שאתם גיליתם.
נתחיל בזה שהזדקנות תאית היא תגובת סטרס, תגובת הקה, שמופעלת בתאים פגומים ומונעת מהם להמשיך להתחלק בגוף.
אה, זה לא תהליך טבעי של כל תא בגוף, אלא זו רק תולדה של עקה?
כמובן שהזדקנות תאית יכולה להיגרם גם כתוצאה ממנגנונים פנימיים, כמו התקצרות של הטלומרים.
כן.
או הפעלה של אונקוגן בתוך התא, אבל גם יכולה להיווצר כתוצאה מתהליכים חיצוניים, כמו חשיפה לשמש, זיהום אוויר, כימיקלים שאנחנו צורכים שלא במודע.
אז הנה למדנו באמצעותך שיש תהליך טבעי של הזדקנות של תאים, אבל אתה אומר שהרבה מאוד תאים נפגעים בדרך, מתאבטים, נפגעים גנטית, השמש פוגעת, משהו קורה, ולכן הם מזדקנים וצריך לסלק אותם כנראה, לא?
נכון, נכון. הגוף שלנו לא מזדקן בבת אחת, אלא נוצרים תאים ספורדיים. פעם אחר פעם, וככל שאנחנו חיים יותר, אנחנו צוברים יותר נזק. ומספר התאים האלה מצטבר עם הגיל ברקמות.
וואו, והם לא מוחלפים התאים האלה?
באמת המחקר בתוך הגוף של התאים האלה היה תקוע במשך המון שנים. ובשביל להבין את ההשפעה של התאים האלה על הגוף, חוקרים ממאיו קליניק בארצות הברית יצרו מודל גנטי של עכבר שחי ללא תאים מזדקנים. מה שהם גילו זה שהעכברים האלה מזדקנים בצורה הרבה יותר בריאה, ואפילו חיים בממוצע 25% יותר.
רגע, אז בוא תסביר לנו מה עשו, איזה מניפולציה עשו לעכברים הללו?
בעצם יצרו עכבר שתאים ברגע שהם נכנסים לסנסנס, למצב הזה של ההזדקנות, הם אוטומטית נדחפים לאפופטוזיס, להתאבדות תאית. תוך שנתיים, מספר רב של מחקרי המשך, כולל מהמעבדה שלנו, שביססו את האחריות הישירה של התאים האלה להתפתחות של רבות מהמחלות שדיברנו עליהן קודם לכן.
אני מנסה להבין, אז אם אפשר לייצר איזושהי מניפולציה גנטית, ובכך בעצם למנוע הזדקנות של תאים, אז זהו, פתר...
כן, אז נוצר פה כמעט באופן חסר תקדים, התגלה גורם, שאם אתה מסלק אותו תיאורטית, אתה יכול לעכב, למנוע ואפילו לרפא מחלות זקנה רבות, בו זמנית, ולא רק אחת כל פעם.
מעניין, איך עושים את זה? כן. באמצעות איזה כן. גורם?
אז מה שמעכב את הסילוק של התאים האלה מהגוף,
כן.
זה קודם כל העמידות הגבוהה שלהם לאפופטוזיס, להתאבדות התאית.
כן.
מהצד השני, יש עדויות חדשות שמצפיעות על היכולת של תאים ממערכת החיסון, אותה מערכת ששומרת עלינו מגורמים חיצוניים כמו חיידקים ווירוסים, לאתר את התאים המזדקנים ולגרום להם אותם.
אוקיי. Okay.
אז ההיקף של התופעה הזאת וההשפעה על תהליך ההזדקנות הוא לא היה ברור עד היום. קבוצת המחקר שלנו מתעניינת כבר מספר שנים בפעילות הניקוי של התאים המזדקנים בגוף. ובמחקר שבוצע על עכברים הצלחנו לזהות מנגנון מולקולרי שמתרחש בתאי חיסון ומאפשר את הפעולה הזאת.
זאת אומרת שמערכת החיסון היא קשורה לסילוק התאים האלה.
כן.
כן.
באופן מעניין, המסלול הזה הוא נחלש עם הגיל ומביא לירידה ביכולת ההרג הכללית של תאים ממערכת החיסון.
אוקיי.
מה שעשינו בתחילת הדרך, אנחנו אהבנו להשוות את התאים המזדקנים לציוד מקולקל ופסולת שמצטברת ברחבי העיר.
כן.
וכך היא פוגעת בסביבה ואת מערכת החיסון שלנו, קצי של מסעיות זבל ואנטי זקן שמסתובבות ברחובות ומפנות את המפגע. ההיפותזה שלנו הייתה זה שעם הזמן המסעיות נשחקות ומתקלקלות בעצמן.
וואו.
לכן הפסולת מצטברת עד למצב של כאוס.
זאת אומרת, אם אני מחליף את המסעית ההשפעה ואת כל מי שאחראי לפינוי, אני יכול לייצר מצב של צעירות או של גוף שהוא במצב הרבה יותר טוב. כי אנחנו מאבדים את היכולת הזו לסלק את התאים שנהרסים.
אולי, אבל קודם היינו צריכים להוכיח את התיאוריה שלנו.
כן.
אז למטרה הזאת, מה שעשינו, לקחנו עכברים שיש להם פגם גנטי שפוגע ביכולת של ההרג של התאים ממערכת החיסון.
אוקיי.
ובאמת שהפיינו עכברים כאלה במספר נקודות גיל, גילינו שבגוף שלהם מצטברים הרבה יותר תאים מזדקנים בהשוואה לעכברים, שיש להם מנגנון צילוק תקין.
אוקיי, ועכשיו, סייעתם להם איכשהו לסלק את התאים המקולקלים?
כן, קודם כל אנחנו ראינו שהעכברים האלה הם באמת סובלים מדלקות כרוניות ומירידה בתפקודי כבד וכליות.
כמו שאנחנו יודעים שקורה אצל אנשים מבוגרים.
נכון, כן. ובכלליות הם נראו גם מבוגרים יותר ומתו בגיל צעיר. והמסקנה הייתה שירידה בתפקוד המערכת החיסונית באמת מביאה להצטברות תאים זקנים, ולהאצה של תהליך ההזדקנות.
זאת אומרת שאם אנחנו נצליח לשמור על מערכת החיסון צעירה ויעילה, אנחנו יכולים להילחם בהזדקנות הזו.
נכון מאוד. מכיוון שאין לנו עדיין כלים כאלה, בשלב השני של המחקר, רצינו לראות האם ניתן להציל את העכברים האלה בצורה אחרת. לשם כך נתנו לעכברים האלה חומר תרופתי. החומר הזה מעכב פעילות של חלבונים, אותם זיהינו כמקנים לתאים את העמידות לאפוקטוזיס. Okay. ובעצם על ידי הנתינה של החומר התרופתי, אנחנו גורמים לסילוק שלהם מהגוף, בצורה עקיפה.
וכך אתם סוג של מצעירים אותם.
כן, אז באמת, ברגע שנתנו את התרופה, ראינו שכמות התאים המזדקנים שנותרה בגוף פחתה. ועוצמת הדלקות ירדה משמעותית. זה תוצאה לא פחות ממדהימה, כיוון שהתהליך של ההזדקנות הוא עת משמעותית, ולפי מדדים מולקולריים שונים, מצב הרקמות שלהם חזר להיות קרוב יותר למצב האופייני לעכברים צעירים.
אם אני אחדד את הנקודה, אנחנו מאוד קרובים למצב שבו אנחנו נצליח לחזק את מערכת החיסון, וכך נמנע את הדלקות והמחלות הכרוניות שתוקפות אותנו יותר בגיל מבוגר, ונסייע למערכת החיסון להמשיך ולסלק ביעילות את התאים המקולקלים.
נכון, אז כמובן שכל אחד יכול לשמור על הגוף שלו קצת יותר טוב, לאכול בריא, אבל אנחנו במעבדה בוחנים כבר היום מספר שיטות לסילוק של תאים מזדקנים, בעיקר כאלה שיטות שמתבססות על הפעלה של המערכת החיסונית.
וואו, זה מרתק. טוב,
כן, לאן? אנחנו מאוד מקווים שיום אחד אנטי אייג'ינג יפסיק מלהיות שם נרדף לקרמים לטיפול בקמטים, ויהפוך להיות טיפול כלל מערכתי שיהיה בר השגה לכולם.
כן, כן, אני לגמרי משתתף בשאיפה הזו, בתקווה הזו שלכם. תודה רבה לדוקטור יוסי עובדיה, חוקר במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע. תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
ממחק מיליארד שנות גיאולוגיה, הגרנד קניון שבארצות הברית משמש מעין תצלום של ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, ואפשר לראות בו שכבות גיאולוגיות רבות, אבל תקופה אחת משמעותית מאוד חסרה, תקופה בת כמיליארד שנים. מי מחק מיליארד שנים משכבות הסלע? מי או מה? מדענים מאוניברסיטת קליפורניה טוענים שהם גילו את התשובה לשאלה המסקרנת הזו. המאמר פורסם בכתב העת המדעי PNAS, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמוליק מרקו, שלום לך.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
טוב, אז אני מבין שהייתה תקופה, ככל הנראה כמיליארד שנים או מאות מיליוני שנים, שמה, שנמחקה, זאת אומרת שמה, שהיא לא נמצאת שם או שהיא טושטשה?
היא לא טושטשה. הסלעים הלכו והצטברו באזור, האזור אני מתכוון במקרה הזה, על כל צפון אמריקה, הלכו והצטברו במשך מיליארד או יותר שנים. שכבה אחרי שכבה. אבל אז קרה דבר דרמטי. הטמפרטורה בכדור הארץ ירדה ונוצרו קרחונים שהסתרעו על פני מרחבים גדולים ביבשות. הקרחונים נוצרים באזור גבוה והם זורמים לאט לאט לאזור נמוך, והם שוחקים את הסלעים שמתחתיהם כמו איזה פצירה גדולה או כמו נייר שיוף. צריך לזכור שהם נוצרים למעלה וזורמים למטה ואז נמצים. כלומר, כל הזמן יש זרימה של הקרחון כלפי מטה, והוא מסלק את הסלעים לאט לאט לאט. אם אנחנו עושים חשבון של נגיד סנטימטר שניים בשנה, אז תוך איזה כמה מיליוני שנים אפשר למחוק את הסלעים שנוצרו קודם. ולכן כל מה שנשאר זה הסלעים העתיקים יותר.
זאת אומרת שאם אנחנו מחפשים את האשם, מי שאשם הם הקרחונים שהפשירו ונבלעו לאט לאט לתוך בטן האדמה בין ההלוכות הטקטונים.
הקרחונים זורמים לים.
כן.
הקרחונים נוצרים באזור גבוה יחסית וזורמים לים, בדיוק כמו שקורה היום למשל בגרינלנד.
זאת אומרת, טוב, איך יודעים את זה אגב? זאת אומרת, זו השערה בלבד או שהיא מבוססת על משהו שכן מצאו? כי בסופו של דבר אנחנו מחפשים פה פתרון לתעלומה כשאנחנו לא יודעים מה קרה שם.
נכון, הטיעון הוא כזה. אנחנו מוצאים באמצע אוקיינוסים של פעם, אנחנו מוצאים משקעים אוקיאניים עתיקים, נגיד בני 700-800 בערך בין 650 ל-750 מיליון שנה לפני היום, אנחנו מוצאים באמצע האוקיינוס גושים של סלעים שהגיעו מהיבשה. למשל, בלוקים של גרנית, גושים של גרנית בגודל של ראש או בגודל של מקרר אפילו. והשאלה הייתה איך מגיעים לאמצע האוקיינוס סלעים מהיבשה. והתשובה היא, בעזרת רפסודות קרח, אם יש קרחון על היבשה והוא חוצב את הדרך שלו בתוך איזה עמק ומדרדרים עליו סלעים, הוא נוסע על הגב שלו סלעים, את זה אנחנו רואים גם היום בקרחונים, הסלעים האלה, הקרחון מגיע לים, מתפורר ונוצרות רפסודות קרח שעל גבן יש סלעים מהיבשה, ואם כדור הארץ מספיק קר, אז הרפסודות האלה יכולות להגיע ממש עד קו המשווה, שזה אזור חם. ומכיוון שאנחנו מוצאים את העדויות לסלעים יבשתיים באמצע האוקיינוס גם בקווי המשווה, אז אנחנו מסיקים שכמעט כל כדור הארץ היה מספיק קר כדי לקיים קרח בקו המשווה.
אז בוא נדבר באמת על התקופה הזו שאתה מדבר עליה עכשיו. מה קרה לכדור הארץ שהוא הפך להיות קר מאוד?
הלוואי והייתי יודע. אני חושב שאני בקבוצה מכובדת של אנשים שלא יודעים מה קרה. אנחנו מודעים לכמה תקופות כאלה. הכינוי שנתנו להם הגיאולוגים זה Snowball Earth, כדור הארץ משלג או קרח. ואנחנו לא יודעים מה גרם לכדור הארץ להיכנס לתקופה כזאת, שזה מרתק בפני עצמו, אבל העדויות מאוד חזקות. הדבר היותר מרתק זה שעם סיום התקופה הזאת של הסנובול ארת, כל עולם החי בכדור הארץ השתנה. יכול להיות שזה היה הטריגר, כי מיד אחרי כן פתאום מופיעות צורות חיים שלא היו קיימות קודם. פתאום מופיעים בעלי חיים מסובכים יותר, מה שקודם היה רק מושבות תאים או תאים בודדים. פתאום אנחנו מקבלים יצורים עם איברים, יש דיפרנציאציה בין התאים, אנחנו מקבלים לפני כ-550 מיליון שנה כבר יצורים עם שלד, שזה מאפשר ליצורים יותר מאוחר לצאת ליבשות. עד אז כל עולם החי היה רק בתוך האוקיינוסים, היבשות היו סטריליות לגמרי, ככה שיכול להיות שתקופת הסנובול ארת הייתה הטריגר לעולם החי כפי שאנחנו מכירים אותו היום.
מעניין מאוד באמת מה הקשר בין הקפיצה הקוונטית הזו בהתפתחות לבין מה שקרה בכדור הארץ מבחינת הקרח. מעניין.
כן, ואנחנו לא יודעים את הסיבה שהביאה לכדור הארץ להיכנס למצב הזה של סנובול ארת.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. ראש בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמוליק מרקו, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לך.
אנחנו רוצים להציג בפניכם את הכברות החכמות, כברות שמנטרות לחות, חום, דפוסי זמזום, וכל המידע הזה עולה לענן בצורה אוטומטית באמצעות וי-פיי. באמצעות ניתוח של דפוסי הזמזום אפשר להבין מה בדיוק קורה בכברות, האם פולש מאיים על הדבורים, האם חלק מהדבורים נוטשות את הכברות, האם וירוס עומד לתקוף את הדבורים או שכבר תוקף. הכברת היא סולארית, זאת אומרת ניזונה מאנרגיית השמש, ואכן מחוברת לווי-פיי. הפרויקט הוא עולמי, כשכאן בישראל אפשר למצוא כברת חכמה שוב בגג של מרכז קניות שכבר הזכרתי בתל אביב. הכל כדי למצוא תשובה לשאלה לאן נעלמות הדבורים, תופעה שיש לה השלכות חמורות סביבתיות. כמובן אנחנו רוצים לומר שלום למומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים מהמחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות מהמכון למדעי החיים האוניברסיטה העברית, פרופסור גיא בלוך, שלום לך.
שלום רב.
טוב, בואו נשמע מעט על הכברות החכמות, ואולי באמת באמצעותך גם נבין לאן באמת נעלמות הדבורים.
טוב, אז בואו נתחיל עם ההיעלמות של הדבורים. אז הבעיה החמורה התחילה בסביבות 2006, שבארצות הברית חלק מהכברנים גילו שבאביב שהם פותחים את הכברות אחרי החורף, הם איבדו 80 ואפילו 90% מהכברות שלהם.
וואו.
ואז היה עניין מאוד מאוד גדול והרבה מאוד תשומת לב, ובאמת הוא עלה חשש, כמו שאתה הזכרת, של היעלמות הדבורים, וכמו שאתה גם כן הזכרת, הדבורים, כרגע אנחנו תלויים בשירותים האקולוגיים, מה שנקרא, שהדבורים מספקות, שזה שירותים של האבקה, גם במסגרות חקלאיות, רוב הגידולים שנותנים פירות ואגוזים ושקדים ודברים כאלה, הם תלויים באבקה על ידי דבורים, גם רוב הירקות שאנחנו אוכלים.
כן, לא, אולי לא רבים יודעים, או שכבר באמת היום כן יודעים, שדבורים הם חלק מהותי מתהליך של האבקת פרחים, צמחים וכולי, וחלק מהפירות שאנחנו אוכלים זה משהו שהוא לגמרי תולדה של האבקה של הדבורים.
כן, זאת אומרת, בוא נגיד שפירות, ירקות ושקדים, גוזים למיניהם, הם תלויים כמעט לחלוטין באבקה על ידי דבורים. זאת אומרת, לא אותם ירקות אולי שנמצאים בקרקע, אבל כל הירקות האחרים, עגבניות, מלפפונים, זה הכל תלוי באבקה, ולכן אנחנו תלויים ממש בתעשייה הזאת של גידול מסחרי של דבורים. זה לא רק דבורי דבש, דרך אגב, אבל האייטם שלכם היום הוא על דבורי דבש. וגם מערכות הבריאות של מערכות אקולוגיות מחוץ למערכות חקלאיות, פשוט בטבע, גם כן, כל הפרחים שנמצאים שם והצמחים והעצים, חלקם הגדול דורשים האבקה, וזה נעשה על ידי מגוון חרקים, אבל דבורים הם ללא ספק הקבוצה החשובה ביותר. כלומר, היעלמות של דבורים באופן כללי ודבורי דבש באופן יותר ספציפי, יש לה משמעויות אקולוגיות, כלכליות וחקלאיות מאוד מאוד גדולות.
וואו, אז איך באמת עניין הכברות החכמות מסייע ב... אני לא יודע אם פתרון התעלומה, אבל ניסיון לשפר את המצב לפחות. איך זה משפר את המצב?
כן, אז באמת מאז 2006, שהיה ברור שיש בעיה ויש סכנה לכלכלה העולמית, בקנה מידה עולמי, התחילו להפנות מאמצים מאוד מאוד גדולים מכל מיני כיוונים, כדי לנסות קודם כל באמת לגלות למה הדבורים נעלמות, מה גורם להם לבעיה. ואחד המכשולים לסוג כזה של מחקר, זה באמת לאסוף את הנתונים. אז אחד הדרכים שעשו, גם בארצות הברית היה פרויקט מאוד מאוד גדול, וגם באירופה, שבו גם השתתפו מגוון חוקרים ישראלים, זה לעשות שאלונים ולהפנות אותם אל הקברנים. שואלים את הקברן כמה דבורים איבדת, איזה טיפולים עשית, האם יש סימנים של מחלות, הקברנים יודעים לזהות חלק מהסימנים של המחלות, יש גם פקחים, ומנסים לאסוף את הנתונים האלה, ועל סמך הנתונים האלה, למשל, לספק את המידע הבסיסי, זאת אומרת, איזה אחוז כברות איבדנו בחורף או במהלך השנה, שזה דבר שאולי למאזין הרגיל זה נראה משהו שקל לדעת אותו, אבל האמת היא קשה מאוד לדעת אותו. עכשיו, דיווח על ידי כברנים, בוא נגיד שזה מאוד וריאבילי, חלקם יכולים לעשות עבודה מצוינת ולספק נתונים באיכות מאוד מאוד גבוהה, חלקם עלולים לספק נתונים באיכות פחות טובה, וחלקם יכול להיות שבכלל זה לא מעניין אותם והם לא יספקו נתונים. ככה שברור שהנתונים הם יהיו נתונים שמבוססים על שאלונים ועל סוג כזה של אינפורמציה, הם לוקים בחסר, ולכן כל הנושא של לנסות ולהסיק מסקנות ומזה גם לגזור את הטיפולים ואת האסטרטגיה כיצד להילחם עם הבעיה, הם מאוד מאוד מוטים בגלל איכות הנתונים. איכות הנתונים בכלל תמיד במדע זה בעיה. ככה שהפרויקט הזה של כברות חכמות, שדרך אגב אחת החברות שמפתחת, זו חברת סטארט-אפ שנקראת B-Aero, שבעצם הקימו אותם בארץ, הם מנסים באמת להתגבר על הבעיה הזאת ולספק נתונים באיכות מאוד מאוד גבוהה, ובגודל מדגם מאוד גדול. זאת אומרת, שיהיו לנו הרבה כברות שהם באמת ייצגו את מה שקורה אצל הרבה מאוד כברנים, ויהיה לנו את המידע.
שהמידע אז... עצמו הוא ממש הרבה יותר מדויק ואופרטיבי, נכון?
כן, הוא גם לא תלוי בהערכה, בניסיון כן. של הכברן, היום קוראים לזה דבוראי דרך אגב, ובצורה שהוא יודע לזהות את הבעיות, שיש הבדלים בין הכברנים, יש כאלה שהם יותר ותיקים, יש כאלה שהם יותר טובים. כאן אנחנו מדברים על מדדים כמותיים שאפשר לנתח אותם, והרעיון שזה עובד על איזה שהם משתנים. תראה, סך הכל אנחנו יודעים די הרבה על הביולוגיה של דבורים, של דבורת הדבש, יש הרבה מאוד מחקר, זה גם חיית מודל לחלק מהשאלות של מדע בסיסי, וזה גם בעל חיים שיש לו, כמו שאמרנו קודם, חשיבות חקלאית וכלכלית.
כן.
ככה שבכל העולם יש מחקר, אנחנו יודעים סך הכל די הרבה על הביולוגיה של דבורת הדבש.
עכשיו,
ומזה אפשר לגזור באמת את הנתונים שחשוב לאסוף אותם, ושאפשר גם לאסוף אותם במחיר שהוא סביר, צריך להיות כאן גם עלות תועלת. ומה שעושים, שבאמת משלבים כאן טכנולוגיות של artificial intelligence, זאת אומרת, אתה אוסף את הנתונים האלה, ונגיד יש מחלה, ואז אתה מלמד את האלגוריתם בעצם, איך על סמך הנתונים שנאספו, אפשר לצפות שמגיעה המחלה. למשל, אם יש באמת, הכוורת נמצאת באיזושהי סכנה של טריפה על ידי צרעות, אז הן נהיות יותר עצבניות, וזה מתבטא בעלייה מאוד מאוד תלולה בזמזום, והאלגוריתם יכול ללמוד את זה, ופעם הבאה שהוא יראה עלייה כזאת בזמזום, אם הוא יודע לזהות את זה מספיק טוב, הוא יגיד, יש כאן סכנה של טריפה על ידי צרעות. אז יש כאן שילוב באמת של טכנולוגיות הכי מתקדמות שמתפתחות היום בעולם ובישראל, לתוך המערכת הזאת, והסנסורים הם לא צריכים להיות מאוד מאוד מסובכים, כי באמת חלק גדול מהפרמטרים שהם חשובים זה ברמה שאתה הזכרת, של
טמפרטורה, כן,
היכולת שלהם לבקר את הטמפרטורה והלחות. כוורת של דבורים, למי שלא יודע, היא דומה אולי לגוף של בני אדם. הם יודעים לשמור טמפרטורה של 35 מעלות, וכוורת שהיא כוורת טובה, היא תשמור 35 מעלות, וואו. פלוס מינוס חצי מעלה. זה ממש כמו אינקובטור. הן מאוד מאוד טובות בשמירת הטמפרטורה, שמירת הלחות. אז אם הכוורת היא חולה, כמו שאנחנו חולים, יכולים להיות בעיות עם למשל היכולת שלהם לשמור על הטמפרטורה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות ואבולוציה של דבורים, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
גם לך, ביי.
ואנחנו עוברים לדבר על הדינוזאורים. מה גרם להחדתם של הדינוזאורים? על פי מחקר חדש, צונמי עצום. הנה שומעים דינוזאור ברקע, כך אנחנו משערים לפחות שהם נשמעו. לפי המחקר שנערך באוניברסיטת מישיגן, והוצג בכנס של האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה, אגב המחקר התבסס על הדמיות מחשב, אך חדת הדינוזאורים הייתה קשורה לצונמי עצום, צונמי בגובה של קילומטר וחצי, גל עצום בגובה רב, שנגרם כתוצאה מפגיעה של מטאורית, בקוטר של 14 קילומטר במפרץ מקסיקו לפני 66 מיליוני שנה. היו כמובן עוד גורמים להחדה הזו, אבל ככל הנראה הצונמי, אותו גל שהיה תולדה של הפגיעה של המטאורית, הוא זה שהיה השם עיקרי בעניין הזה. אנחנו רוצים לדבר על כך עם החוקר הבכיר באגף לסיכונים גיאולוגיים במכון הגיאולוגי בירושלים, דוקטור עמוס סלמון. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו אולי כולנו חשבנו שהמטאור פגע בדינוזאורים, או שהוא פגע בצמחייה, ואיכשהו זה גרם להם למות מרעב, אבל עכשיו מתווסף עוד פרט, וזה הצונמי.
נכון, אבל אולי נתקן כבר בהתחלה, שהמחשבה היא לא שהצונמי הוא זה שחיסל את הדינוזאורים והמוניטים, ועוד כל מיני בעלי חיים שחיו אז על פני כדור הארץ.
כן.
הצונמי הוא תוצר, אותו נדע, כמו שאמרת, של פגיעת המטאורית בים. אבל מה שעשה את ההכחדה ככל הנראה, וזה אולי המקום לדבר דווקא עם אנשים שבקיאים בנושא של בעלי החיים דאז, על המובנים, החיות שחיו אז, זה תופעות נוספות שהיו ככל הנראה חורף גרעיני, מה שמקובל לכנות חורף גרעיני, אבל הצונמי עצמו הוא תוצר לוואי של הפגיעה של המטאורית, אבל אני לא חושב שהוא זה שחיסל את בעלי החיים דאז.
אז למה הוא כן גרם, הצונמי הזה?
בלגן גדול על כדור הארץ. הוא גרם לגלים מאוד גבוהים. הרעיון הוא כזה בעצם, שישנה איזושהי יחידה מדעית, במקרה הזה אלמות הדינוזאורים וחלק ניכר מבעלי החיים על פני כדור הארץ, מה גרם להם? ואחת הסיבות שחושבים היא פגיעה של מטאורית. ואז אנחנו המדענים, האוניברסיטת מישיגן, מנסים לשחזר את מה שקרה אז, ואם נמצא עדויות לשחזור, אז נגיד, אוקיי, עלינו על רעיון טוב, אנחנו יכולים לתמוך בו. במקרה הזה הרעיון שלהם הוא לעשות תרחיש של גל הצונמי, והם אומרים שהתנועה של הגל בקרקעית הים הייתה כל כך חזקה, שהוא בעצם ירבל את השכבות השקטות והמסודרות על קרקעית הים, ואם נמצא את הערבול הזה בגיל של 66-65 מיליון שנה לפני זמננו, זו תהיה תמיכה במודל של פגיעת המטאורית. אבל לא זה מה שגרם להכחדה המונית של אז.
עכשיו, בואו נדבר באמת מעט על המודל שהחוקרים יצרו באמצעות המחשב.
אוקיי, אז המודל, מה שיפה בו ומה שחדשני בו, הוא המורכבות שלו, והניסיון לעשות את התרחיש על בסיס פני כדור הארץ של התקופה של אז. בגלל תנועת הטקטוניקת הלוחות, הלוחות היו ממוקמים במקומות אחרים ממה שאנחנו מכירים היום, האוקיינוסים היו אחרים, הקרקעית של האוקיינוס נראתה אחרת, ואם רוצים לעשות מודל של צונמי של אז, צריך בעצם לבנות טופוגרפיה של כדור הארץ ושל האוקיינוסים, כפי שהייתה לפני 66 מיליון שנה, וזה מה שהם עשו. אז זה דבר חדשני, ומה אחד הדברים היפים שהם מראים בתרחיש הממוחשב הוא שאז האוקיינוס האטלנטי היה מחובר לאוקיינוס השקט, היום מרכז אמריקה חוסמת את המעבר בין שניהם, והצונמי הזה שנוצר באוקיינוס האטלנטי פלש גם לאוקיינוס השקט ולמעשה הקיף את כל כדור הארץ. עוד דבר שהם רצו זה לעשות מודל של ההצפה של הצונמי זה על פני היבשות, כן. אבל אין להם עדיין את הטופוגרפיה המדויקת של החופים כמו שהיו אז, וזה מחכה כנראה למחקרים הבאים.
אבל אתה אומר שבניגוד באמת לכותרת, שאולי הייתה קצת הגזמה או עיבוד של המחקר הזה, אז ודאי הצונמי לא היה הגורם הישיר להכחדתם של הדינוזאורים.
כן, אבל אם אנחנו רוצים לנסות לבדוק את המודל של פגיעת מטאורית, והוא עשה צונמי ונמצא עדויות לצונמי, זה יתמוך בהשערה הזאת, זה יתמוך במודל, זה יגיד אנחנו בכיוון. אם כי למען הגינות אני חייב להגיד שלא רק הצונמי הזה, הפגיעה של המטאורית אחראית להכחדה של התקופה ההיא, אלא גם התפרצות וולקנית מאוד רצינית במרכז הודו, באזור שנקרא רמת הדקן. אז זה למען הגילוי הנאות, הצונמי אולי הוא הכי פוטוגני והכי ניתן לשווק אותו הכי יפה.
וואו.
המטאורית והצונמי, אבל יש עוד גורמים שקטים שיכולים להיות אחראים להכחדה שהייתה אז. טוב,
אז התמונה כנראה יותר מורכבת ממה שהוצג כנראה בתקשורת. אני רוצה להודות לך דוקטור עמוס סלמון, חוקר בכיר באגף לסיכונים גיאולוגיים שבמכון הגיאולוגי בירושלים. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
אנחנו רוצים לעבור למחקר מסקרן. כשנשים מתאהבות, הן מגיבות להתאהבות ברמה הביולוגית כמו שהן מגיבות לשפעת או למחלות ויראליות אחרות. כך עולה ממחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה שבלוס אנג'לס. המחקר עצמו התפרסם בעוד שבועיים בכתב העת Psychoneuroendocrinology. עשיתי הפרדות כאן. על פי המחקר, בתחילת מערכת היחסים המשמעותית עבור נשים, הגוף שלהם החל לייצר אינטרפרון, שהוא חלבון שהגוף מייצר בין היתר כשהוא נלחם בווירוסים. טוב, אנחנו מיד נבדוק למה המחקר עוסק רק בנשים, מה עם גברים כמובן, ואם אהבה היא סוג של וירוס, או לפחות מעוררת תגובה כאילו היא וירוס, לדעתי זו קרקע פוריה לכתיבת שירים רבים. אהבה היא וירוס, נשמע כמו שיר חתונה אולטימטיבי. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור צבי נאור מהמחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
בוקר טוב דודו.
טוב, אנחנו קודם כל נשמח ללמוד מעט על האינטרפרון, ואז לטעות על קנקנו של המחקר הזה, שעוסק בנשים שמתאהבות. מהו אותו אינטרפרון, אותו חלבון?
דודו, אם תרשה לי, אני רוצה לעשות את זה הקדמה קצרה.
בבקשה.
כדי להגיע לאינטרפרון. במשך ה-15 שנים האחרונות הייתה מחלוקת.
רגע, אתה נשמע מקוטע, אני כמעט מתפתה לומר, אנחנו ננסה לשפר את איכות הקו, אבל הצוות הטכני כאן קצת חסר עונים, אז אם תוכל לזוז במקום, ודאי זה יעשה משהו, כן.
טוב, אוקיי, אז אני אחזור.
כן.
במשך שנים האחרונות הייתה מחלוקת בדבר הזיהוי של הורמון האהבה. מצד אחד, חוקרים כמו אלן פישר בארצות הברית, טענו שזה מתמשכת של הורמונים, תחילה הורמונים ואחר כך הורמונים, כולל אוקסיטוצין. מאידך, חוקרים אחרים, ואחת המובילות בהם זה רות פלדמן, שפעלה באוניברסיטת בר אילן, ועכשיו היא הצטרפה לבין תחומי בהרצליה.
רגע, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו לא מצליחים לצערנו לשמוע, אתה נשמע מאוד מקוטע, אז הנה, האורך שלנו רז ינסה להתקשר שוב אליך, אולי גם או לטלפון אחר, כי זה יותר מדי מעניין מכדי שנשמע מילה
לשלוש. אז אני אתן לו טלפון אחר.
מילה לשלוש. אז הנה, הוא מיד ייצור איתך קשר, ואנחנו נחזור לדוקטור ענת מדמוני, שלום לך.
כן, שלום.
שלום לך.
ונמשיך מאיפה שהפסקנו?
תשמעי, אין מילות מזה.
על היערות.
אין מילות מזה. זה מה שטריקי מאוד בלהתארח כאן, כי אנחנו נשתיק אותך כל כמה דקות לטובת מחקר זה או אחר. חלק מהמחקרים המשמעותיים, כמו הפיתוח של חיסון לאלצהיימר, שכל העולם נושא עיניו לעבר החיסון הזה שמיד נרחיב עליו, וגם מחקרים משעשעים. כמעט, לא? כמו שנשים מגיבות להתאהבות כפי שהן מגיבות לשפעת. לא מבין מה המשמעות של זה, אנחנו מיד נבין באמצעות פרופסור צבי נאור ששוב יעלה איתנו על הקו. אנחנו עצרנו בנקודה שבה הסתקרנו, האם הוא נמצא איתנו? כן. פרופסור צבי נאור איתנו?
כן, כן.
או, אם כן, בדולבי סראונד. בבקשה, מההתחלה. שלום לך.
מההתחלה. בסדר, שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
מצוין.
התחלתי לספר לך שב-15-20 שנים האחרונות הייתה מחלוקת בדבר הזיהוי של הורמון אהבה. כולם חיפשו את הורמון אהבה. מצד אחד היו חוקרים כמו אלן פישר, שטענה שזאת שרשרת של אירועים שמתחילה בעלייה במוליכים עצביים, ומסתיימת בעלייה של הורמונים כמו אוקסיטוצין. והתיאוריה שלה שלטה הרבה זמן, אבל אחר כך התברר שהתיאוריה הזאת לא נכונה, וחוקרים אחרים, וביניהם רות פלדמן, שפעלה הרבה שנים באוניברסיטת בר אילן, ועכשיו היא בבין תחומי בהרצליה, הם טענו שההורמון העיקרי, הורמון האהבה העיקרי, הוא אוקסיטוצין, ובעזרתו הם יכולים להסביר את מרבית התופעות של האהבה. אבל מה שהיה מעניין כאן בתיאוריה הזאת, היה שהם נתנו לאוקסיטוצין את התפקיד של הורמון האהבה, לא רק באהבה הרומנטית שבין זוגות,
כן.
אלא גם באהבת אם תינוק. כלומר, האוקסיטוצין, התפקיד שלו כל כך חשוב באהבה, שהוא משפיע גם על האהבה היסודית הזאת, הראשונית של האם והתינוק שלה, וגם באהבה הרומנטית.
זאת אומרת שזה משהו שמופרש כשאישה מביאה לעולם ילד או ילדה, ואז היא מוצפת בהורמון הזה, והוא בהכרח...
תראה, למעשה האוקסיטוצין הוא טיפה יותר מסובך, כן. כי הוא מתחיל בזה שברגע שבהתקפצויות של הרחם לקראת הלידה, אוקסיטוצין עולה וגורם להתקפצויות, בזמן העיניקה שהתינוק יונק, עולה רמת האוקסיטוצין גם כדי לעזור לצינוריות החלב להתכווץ, הוא גם עולה, מצד שני הוא עולה גם באורגזמה, ולבסוף אמרו, בסדר, אלה פעילויות פיזיולוגיות שלו בגוף, אבל הוא פועל גם במוח, ושם הוא משרה את האהבה של האם תינוק וגם האהבה הרומנטית. אז עכשיו, פחות או יותר בשטח, יש די הסכמה שההורמון המרכזי שיכול לשחק את התפקיד של הורמון האהבה, זה האוקסיטוצין. עכשיו אנחנו מגיעים, וכאן אתה יכול למדוד אותו, אתה יכול לראות את העלייה שלו בדם, אתה יכול להראות את העלייה שלו בשתן, אתה יכול להראות אפילו את העלייה שלו ברוק. כלומר, זה משהו פיזיולוגי.
כן.
העבודה שאתה הזכרת היום על האינטרפרון שונה מהותית. כלומר, כאן מההתחלה החוקרים לא חיפשו הורמון אהבה. הם לא חיפשו את הורמון אהבה, משום שהם גם לא חיפשו את זה לא בדם, לא בשתן ולא ברוק, כמו שהרגע אמרתי. הם הלכו, דבר ראשון הם עבדו רק עם נשים, זאת אומרת שכמובן הם חוזרים עכשיו על העבודה בגברים, אבל הם הלכו רק לנשים, והם מצאו קבוצה גדולה של נשים בשלב של אהבה רומנטית. הם בודדו מהנשים האלה כ-11 סוגים של תאים ממערכת החיסון. ובתוך ה-11 תאים האלה של מערכת החיסון, הם מצאו ביטוי גדול יותר של גנים שקשורים לאינטרפרון 1-אלפא, מאשר בנשים שלא היו בעבר רומנטי. זה בסדר, דודו, אני...
לא, לא, זה בסדר גמור, אני מנסה להבין אם יש קשר סיבתי, אני תמיד חושד במחקרים כאלה שמוצאים אצל, אוקיי, במקרה הזה נשים שנמצאות במערכת יחסים, חלבון ברמה מסוימת, אבל באותה מידה, האם אי אפשר היה להגיד שנשים שהשם שלהן מתחיל באות ד' יש אצלם, זאת אומרת, אני מנסה להבין, האם זה בהכרח קשר סיבתי או סתם ממצא סטטיסטי מקרי?
לא, זה, אני חושב שזה קשר סיבתי, כן, ואני כן, אוקיי. מיד אסביר. ואני אוקיי. חושב שאתה רמזת לזה בפתיח שלך, רמזת לזה בצורה נכונה. עכשיו, אני חוזר שוב, לקחו 11 תאים, 11 סוגי תאים ממערכת החיסון.
כן.
מצאו אצל נשים שהן אוהבות באהבה רומנטית, אבל לא אצל נשים אחרות, מצאו עלייה בגנים שאינטרפרון 1-אלפא משפיע עליהן. עכשיו, מתי קורה דבר דומה לזה מבחינה פיזיולוגית? עכשיו, בוא נעזור רגע את הנשים האלה הרומנטיות, ונגיד, ניקח קבוצה אחרת של גברים. אם קבוצה מסוימת תיכנס לתהליך דלקתי, אם אנחנו נפגוש אנשים עם דלקת, אצל אותם אנשים אנחנו נמצא, אלה עם הדלקת, אנחנו נמצא שיש עלייה בגנים של אינטרפרון 1-אלפא. כלומר, השינוי הביוכימי הזה שהרגע הזכרתי, קשור לתופעת הדלקת. אז עכשיו באים החוקרים, אומרים דבר מאוד מעניין, ולכן המאמר הזה תפס כל כך הרבה תעודה.
כן.
כי מה המשמעות של זה? הם אומרים ככה, הגוף של האישה הוא כל כך מתוחכם, שברגע שהיא נכנסת לאהבה רומנטית, הגוף כבר מצפה למפגש עם גורם זר.
וואו.
והגורם הזר הזה נקלט במערכת החיסונית, כאילו הוא מאיים והוא הולך להיות, יעני, גורם דלקתי. ואז היא מגיבה והיא אומרת, אוקיי, אני אפעל, אני אפעיל את מערכת החיסון שלי, ואני אפעיל את מערכת ההגנה שלי, שאם יבוא גורם זר ויכנס למערכת הדם שלי, אני אהיה מוגנת. אז לכן העבודה היא כל כך מעניינת, משום שהיא לא מתיימרת לחפש הורמון אהבה, אבל היא נמצא כל כך, כל כך, הייתי אומר אפילו דרמטי, משום שזה מראה שהגוף שלנו כל כך מתוכנן טוב ומתוכנת טוב, שהוא יכול לעשות אנטיסיפציה כזאת של מה הולך לקרות בקרוב, ולהתכונן אליו.
וואו.
כאילו, זה כמו שאתה עומד לנסוע לנומר להודו או למזרח הרחוק, ואתה הולך לקופת חולים ואתה לוקח חיסונים.
אז הגוף כבר מחסן את עצמו בעצם, או מכין את עצמו לקראת.
כן, כן, כן. אתה אומר, אני אלך ואני אקח עכשיו חיסונים, אני אסע להודו ולמזרח, ואם יבוא גורם זר, אם אני אתקל שם בווירוסים, כמו שאמרת בפתיח שלך, הגוף שלי יהיה מחוסן כבר, ולכן זה תפס, לכן המאמר כל כך מעניין וכל כך תפס את העין.
אז אם אני אדייק, האהבה היא יותר דלקת ולא וירוס, נכון?
לא. לא, לא, לא הייתי אומר, אהבה יפה יפייה, מה, בוא נשאיר אותה, בוא ניתן לה את הקרדיט של אהבה יפה יפייה, אבל יש לה פנים רבות, והוסיפו לה, במאמר שהבאת, הוסיפו לה עוד פן, מאוד מעניין, אבל היא בטח לא דלקת, היא בטח לא וירוס, אהבה יפה יפייה, אבל היא מתוחכמת יותר ממה שנראה על פניו.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור צבי נאור, מהמחלקה לביוכימיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
אתם מאזינים לשידור חוזר של התוכנית שלושה שיודעים.
שלושה שיודעים.
אנחנו רוצים לעבור למחקר חדש שמגלה מדוע כשאנחנו מזדקנים התפקוד המוטורי שלנו מדרדר. אנשים מבוגרים בדרך כלל, בהכללה כמעט גסה, נעים יותר לאט והתפקוד המוטורי שלהם נפגע. מדוע? תשובה לשאלה הזו נמצאה על ידי חוקרים מהמכון למדעי החיים באוניברסיטת מישיגן בארצות הברית. החוקרים בדקו את הצמתים שבהם תאי עצב מוטורים מתקשרים עם רקמת השריר, וזיהו מולקולה שמעכבת את פעולת תאי העצב האלה, ובמילים אחרות היא אשמה בהידרדרות של התפקוד המוטורי שלנו. המחקר שלהם אגב נערך בתולעים נימיות, תולעים מאוד קטנות שחיות כשלושה שבועות, הוא פורסם, המחקר פורסם החודש ב-Science Advances, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אלון זסלבר, חוקר במחלקה לגנטיקה בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, על פי מה שאני הבנתי, קיימת איזושהי מולקולה שהיא קשורה להידרדרות של היכולת שלנו לבצע פעולות כשאנחנו מבוגרים, פעולות פיזיות.
נכון בחלקו, בוא אני אסביר למה אני מתכוון. באמת שקראתי את המאמר של החוקרים, אז באמת מה שהם עשו, הם מצאו גן שמקודד לחלבון, חלבון חשוב, שמתבטא בתאי עצב בתולד וכן בכל שאר החיות, כולל אנחנו עצמנו כבני אדם. זאת אומרת שהגן הזה הוא חשוב לפעילות הנורמלית והתקינה של תאי העצב, של מערכת העצבים.
כן.
מה שמעניין שהם עשו במאמר שפורסם, זה אחד הכוחות של למה משתמשים בתולעים, לקחו תולד והרסו את הגן. זאת אומרת שעכשיו אין פעילות של הגן שלו, ואין את החלבון התקין בתאי העצב.
שוב, הגן עצמו אחראי לייצור החלבון, נכון?
נכון, כן. הגן מקודד לחלבון. ואז מה שהם ראו להפתעתם זה שאם הזדקנות מתאפיינת ב, כמו שאמרת, ירידה ביכולות מוטוריות, פתאום הייתה עלייה ביכולות המוטוריות של התולעת דווקא בשלבי ההזדקנות שלה, כן? זאת אומרת שהיא יכלה לנוע הרבה יותר טוב, יותר נגיד צעירה, הרבה יותר, אם נשווה את זה לבני אדם, ב-20 שנה נגיד, מאשר התולעים המזדקנות הנורמליות, שבהם הגן הוא דווקא תקין.
מעניין, כן.
כן. עכשיו, זה היה, וספציפית, שוב, הכוח של התולעת זה שהם יכלו לקחת את הגן התקין, להשתיל אותו בחזרה רק בתאי העצב, הוא לא יתבטא בשום רקמה אחרת, ואז הם החזירו את מה שאנחנו קוראים לו הפנוטיפ, ההתנהגות של הזן התקין, של לא הגן הפגום. יותר מזה, הם עשו את זה רק בתאי הצו המוטורי, עם אותם תאי הצו שמשדרים את האותות החשמליים לשריר, והם ראו שהפעילות נחוצה בדיוק שמה. שזה מעניין, כי למה שתאי הצו שדווקא מדברים עם השריר ומפעילים אותו, הם אלה שאחראים דווקא לאותה תופעה.
אז זהו, אני מנסה להבין מה האינטרס במרכאות כמובן של הגוף לייצר חלבון כזה, או שהתפקיד שלו הוא אחר ואז הדברים משתמשים, זאת אומרת, מה קורה שם?
נכון, מעולה, זאת שאלה בהחלט במקום. מסתבר, דרך אגב, וגם הראו את זה במאמר, הגן הוא חשוב, כמו גם החלבון שמייצר. יש לו תפקיד גם בשלבים מוקדמים יותר של החיה. ולכן כשהם עשו את אותו דבר ובדקו דווקא את הפעילות בחיים הצעירים יותר, אז הם ראו דווקא פגיעה בתהליכים המוטוריים. אוקיי? אז מה שהם מציעים זה שרק כשמורידים את הפעילות שלו בשלב מזדקן, בוא נקרא לזה, אז יש את האפקט המשפר על הפעילות המוטורית. אבל דווקא יש לו, אם מורידים את הפעילות בשלבים מוקדמים, צעירים של החיה, דווקא יש לזה זה בעצם פוגם בפעילות.
זאת אומרת שהוא כנראה כן הכרחי לשלבים מוקדמים, אבל בעת הזקנה הוא פוגע.
נכון.
משום מה, כן.
הוא פוגע, כי כנראה מה ש... זאת אומרת, אנחנו יודעים שהחלבון הזה זה בעצם תעלה שמבססת את הפעילות העצבית. היא בעצם מורידה קצת, מבססת, מורידה מהחוזק החשמלי של אותם תאי הצו. אז בעצם מה שהם חושבים זה שאם אתה מעכב אותה בשלבים שתאי הצו גם ככה כבר סקנים ועייפים ומנוונים מעט, אז אולי אתה משפר את היכולת של העברה העצבית. מה שהיה כן מעניין במחקר הזה, זה שלא רק הפעילות המוטורית השתפרה לעת זקנה, אלא בעצם שאותם תולעים חיו יותר זמן, שזה קצת פחות ברור איך זה קורה.
וואו.
כן, אז נגיד אותם תולעים, למה אנחנו משתמשים בהם המון למחקר זקנה? כי הם חיות במעבדה אצלנו כ-3 שבועות. לצורך העניין, אחרי 17 ימים, הם נחשבות אצלנו כבר זקנות, הם כבר הטילו את ה-300 ביצים שלהם ועשו את שלהם, ולכן הן מתחילות להזדקן. אז נורא קל לנו, מאוד מהר, לעקוב אחרי תהליכי הזדקנות מהירים.
אז באמת, מה אפשר ללמוד באמצעות המחקר הזה על אותו חלבון ואולי על האפשרות העתידית לעשות בו שימוש כדי לפתור?
אז שוב פעם, כחוקרים אנחנו תמיד זהירים, זה מעניין, עד מפה ועד להגיד, הנה מצאנו משהו שיעכב את הניוון של השרירים או הערכת תוחלת חיים, זה עדיין רחוק. צריך יהיה עכשיו לראות אם דברים כאלה בכלל מתאימים גם יצורים יותר גבוהים, נגיד עכברים, אפשר לקחת ולראות אם גם שם זה עובד במנגנונים דומים. אפשר לקחת את המולקולה שהם השתמשו בה ושחסמה, בעצם היא חסמה, הם השתמשו או במוטנט שאין את הגן, או במולקולה חיצונית שהכילו את התולעים והיא נכנסה וחסמה את הפעילות של התעלה. אבל שוב, מולקולה כזאת היא מן הסתם רעילה ואי אפשר יהיה להשתמש בה באופן שאנחנו קוראים סיסטמי בגוף, כדי שזה בהכרח יפגע במערכות אחרות חשובות.
וואו, אבל טוב, זה כמובן מסקרן מאוד, ואני משער שאולי בעתיד, שוב, בזהירות שצריך להשתמש בה בנקודות האלה, אולי זה יאפשר להבין איזשהו מנגנון שגורם לעיכוב באמת, או לפגיעה מוטורית באנשים מבוגרים.
נכון, אז אפשר יהיה כמובן, כל התעשייה הכימית היא אלופה בלתכנן כימיקלים ספציפיים יותר, או לקבלה בנקודה מסוימת במקומות מסוימים כדי לא ליצור אפקט גלובלי בכל הגוף. וכן, המנגנון הזה יכול להיות מעניין, כי איך בעצם תופעה שמתרחשת בתאי הצף ששולטים על השירים בעצם גורמת להערכת תוחלת החיים גם.
וואו.
ואז כנראה מה שאנחנו רואים בתולעת שאנחנו יודעים כבר זה שבאמת פעילות נוירונלית עצבית באזורים מקומית יכולה ליצור אפקט מה שאנחנו קוראים שהוא לא אוטונומי. זאת אומרת, זה לא אפקט רק בתאים ברקמה הזאת, אלא משתחררים חומרים שמופרשים סיסטמית בגוף, ואז הם יוצרים אפקט על כל הגוף. למשל, הם חושבים גם במאמר שזה מה שקורה כדי להעריך את תוחלת החיים של החיה.
וואו, טוב, זה ודאי נשמע מרתק, ואנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, דוקטור אלון זסלבר, חוקר במחלקה לגנטיקה בפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים.
תודה רבה.
וכעת אנחנו עוברים אל השאלה הזו, מה הקשר בין דלקת במעי לסרטן במעי? קוליטיס היא דלקת מעי כרונית והיא ככל הנראה קשורה לסרטן המעי. חוקרים מנסים לברר מדוע, מה הקשר בין המחלות. חוקרים אמריקאים מאוניברסיטת אוגוסטה שבג'ורג'יה סבורים שהם מצאו את התשובה. התהליכים הטבעיים שמופעלים בגוף לטיפול בדלקת הם משפיעים בין היתר על חלבון מסוים שמשבש את המבנה של ה-DNA התקין של התאים במעי. אנחנו מיד נרחיב על העניין הזה שגם פורסם בכתב העת Cell Report, ובאופן כללי נבדוק את מה הקשר בין דלקת לבין סרטן בכלל. שלום לדוקטור יעל קופלמן, מנהלת המכון לגסטרואנטרולוגיה בבית החולים הלל יפה. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, זה מאוד מסקרן, גם נקודתית מה שהחברים שם מצאו, ובאופן כללי הקשר בין דלקת לבין סרטן. אז אם תוכלי באמת להרחיב לנו מעט על המחקר הזה, מה הקשר בין דלקת מעי לבין סרטן מעי?
הקשר ידוע ומוכר זה שנים רבות, מדווח ונבדק. אנחנו יודעים שחולים עם דלקת כרונית, מה שנקרא אולצרטיב קוליטיס, יש להם סיכון גבוה יותר ללקות בסרטן, אמנם לא סיכון גדול לכשלעצמו, אבל יחסית לאנשים הנורמליים יש להם סיכון גבוה מעט יותר. ולכן חולים כאלה נמצאים אצלנו גם במעקב מתוכנן וקבוע לפי תוכנית ברורה. ככל שהם חולים יותר שנים במחלה וככל שהמעי שלהם מבחינת היקף המחלה יותר מודלק, אז אנחנו מכניסים אותם לתוכנית מעקב ומחפשים את השינוי הקל ביותר בתאים על מנת שהסרטן, אם יהיה, יזוהה כבר בשלב מאוד מוקדם ויטופל כמו שצריך בלי להיגרר למצב של מפושטות או צורך בטיפולים נוספים.
עכשיו, אבל אתם מכירים את הקשר ברמה הסטטיסטית. אתם גיליתם שיש קשר סטטיסטי. מי שחולה בדלקת מעי הוא באמת מועד יותר לפורענות בכל מה שקשור לסרטן עצמו. אבל כאן במחקר הם באמת מצביעים על איזשהו מנגנון שאולי מסביר את הקשר הזה, נכון?
נכון. המאמר הספציפי שעליו, הגילוי עליו אתה מדבר, בעצם מנסה להסביר לנו מהו בדיוק הקשר ברמה המולקולרית וברמה הגנטית, איך בדיוק הדלקת מתווכת על ידי חומרים, ואיך החומרים האלה בסופו של דבר מסבירים את השינוי הגנטי, דרמה תאית בתאי המעיים, והוא זה שגורם לסרטן. זאת אומרת, המאמר הזה מחדש לנו בהסבר של התוצאה, הגורם בתוצאה, ולאו דווקא בהקשר הסטטיסטי שאותו אנחנו מכירים היטב, כן. ואחריו אנחנו עוקבים מזה שנים רבות.
עכשיו, יש קשר שידוע למדע בין דלקת לבין סרטן באופן כללי?
באופן כללי זה בהחלט נכון, אפשר למצוא את זה באיברים אחרים נוספים בגוף, ברמה של הכבד או בלבלב, יש קשר נסיבתי של גורם ותוצאה בין דלקת מאוד ממושכת על פני שנים רבות ועד כדי יצירת סרטן בסופו של דבר. ומה שמעניין באמת במאמר הזה, שיכול להיות שהקשר שמצאו בשרשרת של ההפעלות והשיתוקים של החומרים ברמה התאית, יכול להיות שבאמת יסביר את הסרטן גם באיברים נוספים.
זאת אומרת, שוב, התהליך הדלקתי הוא אחד מהתהליכים המורכבים, אני משער, בגוף, נכון?
לגמרי, מאוד.
זה מין רכיבים שמפעילים אחרים, וחלק מונעים,
מאוד.
וחלק לא, זה תהליך מאוד מסובך, וככל הנראה, אחד מהגורמים האלה הוא זה שמייצר את הפגם הגנטי, הוא זה שפוגע ב-DNA התקין?
בדיוק. מה שמצאו שם שהוא מאוד מעניין ברמה של ההסבר, זה שיש שם איזה חומר שנקרא אינטרלוקין 10, תמיד ייחסו לו את המלחמה בדלקת. אמרו שכשיש אינטרלוקין 10, אז הוא בעצם נלחם בדלקת. אבל כאן מצאו שהוא נלחם אמנם בדלקת, אבל בסופו של דבר הוא גורם להפעלה של חומרים נוספים בשיתוק של פקטור אחר, שבסופו של דבר גם אם הוא נלחם בדלקת בתחילת הדרך, אז בסופו של דבר הוא גורם להפעלה גנטית של תאים מייצרי סרטן.
טוב, זה מרתק.
אז זה מאוד מורכב.
כן, זה מאוד מורכב. גם התהליך הדלקתי עצמו הוא מרתק ומסובך, והקשר שלו לסרטן, זה סוג של פריצה דרך, אם מצאו משהו ספציפי באמת, שהוא זה שעשוי להיות אשם.
להסבר.
כן, בפגיעה בדנ"א.
בדיוק, כי הפריצות, ההסברים האלה, המדעיים ופריצות הדרך, המשמעות המאוד גדולה שלהם זה בעצם בתעשיית התרופות ויצירת תרופות שהן יותר מדויקות ומשתקות או מפעילות את החומרים בדרך כדי למנוע את הסרטן.
כן, נזכיר באמת שיש היום תרופות ביולוגיות שמצליחות לירט באמת את אחד הרכיבים בתהליך הדלקתי. אני בעצמי גם השתמשתי בתרופה כזאת שמיירטת חלק, וזה דבר מופלא.
בדיוק. ככל שאתה יודע את הדרך עצמה ואת אבני הדרך, אתה יכול ברמה התרופתית לפעול יותר נקודתית ובעצם למנוע דלקת וגם להפריע ליצירת שינויים סרטניים.
טוב, אני מודה לך מעומק הלב על השיחה המרתקת הזו. אני מודה לך. דוקטור יעל קופלמן, מנהלת המכון לגסטרואנטרולוגיה בבית החולים הלל יפה. תודה לך.
תודה רבה. בריאות שלמה.
אנחנו רוצים לדבר על מחקר מסקרן, שימו לב, רבתם בזמן ההיריון, הילד יסבול מזה עד כדי זה שההתפתחות שלו תיפגע. מחקר ישראלי חדש קובע שיש קשר בין אינטראקציה שלילית בין הורים לבין פגיעה בהתפתחות של התינוק, ועוד משהו מסקרן שעלה במחקר, תינוקות שמתקשים לישון אוהבים יותר את אבא. מיד נבין מה הקשר, האם מדובר בקשר סיבתי. כתבה על המחקר הזה פורסמה בוויינט, והמחקר עצמו נערך על ידי מכון סיד לחקר התפתחות רגשית בעיינקות במכללה האקדמית תל אביב יפו, ומי שעמדה בראש המחקר הזה היא דוקטור דנה שי, פסיכולוגית חוקרת ממרכז סיד לחקר התפתחות רגשית בעיינקות, מכללה האקדמית תל אביב יפו, שלום לך.
בוקר אור.
טוב, בואי נדבר על כל הממצאים של המחקר, בעצם יש סוג של, בעצם שלושה ממצאים מהותיים. אינטראקציה שלילית בין הורים זה משהו שעשוי לפגוע בתינוק. בואי, ספרי לנו איך הגעתם למסקנה הזאת, איך ביצעתם את המחקר.
אוקיי, אז השתתפו במחקר הזה 105 משפחות, בדרך להורות, שהאישה נמצאת בטרימסטר האחרון להיריון, הורים בפעם הראשונה, נרגשים, לא יודעים לעבר מה הם צועדים. ובעצם עקבנו אחריהם לאורך שנתיים. במושגים של מחקר כזה שמודד לאורך כל הדרך גם את האבא וגם את האימא וגם את התינוק, זה מדגם לא מבוטל בכלל. אנחנו הסתכלנו בהיריון, מאוד עניין אותנו השאלה של מה קורה כשזוג צריך לנהל ולפתור איזושהי סיטואציה בהורות, שזה לפני שהתינוק נולד, אנחנו לא כל כך יודעים את זה, אחרי שהתינוק נולד אנחנו קולטים שאנחנו עושים את זה המון. רצינו לראות איך בזמן מצוקה של בני הזוג, שהם צריכים לפתור את הבעיה הזאת, איך הם מצליחים לתקשר זה עם זה, ובעצם לעבוד יחד לטובת העניין.
כן.
שמחקרים קודמים מראים שזה דבר שהוא מאוד חשוב לאיכות האינטראקציה המשפחתית וגם להתפתחות של התינוק.
אז מה הקשר באמת בין האינטראקציה בין ההורים לבין ההתפתחות של התינוק? זאת אומרת...
אז באמת המחקרים עד היום שהצליחו למצוא את הקשר התמקדו בעיקר בקשר הרגשי של, או בהתפתחות הרגשית של התינוק, ואמרו משהו באמת נשמע די הגיוני, שאם הורים רבים, אם הם נמצאים באינטראקציה קשה זה עם זה בקשר להורות, לא באופן כללי, אלא בקשר להורות ולא מתפקדים טוב כיחידה, כברית הורית שמטפלת ומגדלת את הילד הזה, אז הילד יסבול מבעיות התנהגותיות רגשיות ומקשר פחות יציב עם ההורים. אז כל זה נשמע לנו די הגיוני.
נכון.
אבל זה תמיד טוב שיש לנו תמיכה מחקרית לזה. מה שאנחנו מצאנו במחקר הזה, וזה מאוד חדשני באופן יחסי, זה את עניין שזה בעצם משבש או מעכב את ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד. מה שלימים אנחנו אחר כך קוראים לזה אינטליגנציה. אוקיי? התפקוד של הילד בגיל שנה וחצי, לאותם הורים שכבר בהיריון ראינו דפוסים של עוקצנות ושל ביקורתיות ושל המתאה בערך אחד של השני ובהשתלטות של אחד הצדדים על האינטראקציה כדי לפתור את הבעיה, במקום עבודה בצוות, אותם ילדים בגיל שנה וחצי תפקדו הרבה פחות טוב במטלה קוגניטיבית ובעצם הראו פחות יכולות... התפתחותיות קוגנטיביות, ממש, של יכולת לאבד מידע ויכולת לעשות איזשהו עיבוד חזותי. זאת אומרת, מעבר להיבט הרגשי, אנחנו רואים פה כמעט בפעם הראשונה שיש קשר בין איך שההורים מתפקדים כיחידה זוגית לבין ההתפתחות הקוגנטיבית.
מה זה אומר שאסור לריב? אסור להתכתש?
זה אומר שמותר לריב, צריך לריב, כי אנחנו בני אדם. אני חושבת שבצורה שהיא הברית הזוגית הזאת שאנחנו מדברים עליה, או שותפות הורית, שזה באמת איזושהי, זה מושג מאוד רחב, כי אנחנו מדברים על היכולת להיות מתואמים בענייני החינוך והערכים שאנחנו רוצים להקנות, ובתמיכה שאנחנו יכולים לתת אחד לשני, כשאני מודאג לגבי הילד שלי, אני יכול לפנות לבת הזוג שלי.
האם אין תמיד פער כמעט אינהרנטי בין תפיסות החינוך של ההורים? תמיד הרי כשאמא לא מסכימה, אתה הולך לאבא, זאת אומרת, זה הרעיון בפונקציה דו-ראשית, או במפלצת דו-ראשית.
ואני חושבת שזאת אמירה מאוד מאוד חשובה. הבעיה היא לא כל כך בדומות או בשונות, מה שמשמעותי הוא איך אנחנו מנהלים את השוני הזה. האם אנחנו מנהלים את הפערים בינינו כבני זוג בצורה מכובדת, בצורה שמכבדת את השונה, ואפילו, כמו שאתה אומר, מברכת על זה שיש לי בן זוג או שיש לי בת זוג, שיכולים להציע משהו אחר למערך ההורי הזה ולמערך המשפחתי שלנו, ולא שליטה אבסולוטית שאם אני חושבת, מאמינה, צריכה ככה, אז גם בן הזוג שלי צריך להתיישר בדיוק לפי אותם ערכים.
טוב, זה מסכן. אני רוצה שתתייחסי בבקשה למסקנה המסקרנת שתינוקות שמתקשים לישון אוהבים יותר את האבא.
אז חשוב לי לחדד את זה, הם לא אוהבים את אבא יותר מאשר את אמא.
אלא את אבא יותר מהשכן והחתול.
בדיוק, שזה מאוד חשוב. זה גם לא אוהבים יותר, הם מרגישים התקשרות בטוחה יותר, שזה אומר שהם מרגישים שהם יכולים לפנות בצורה פתוחה יותר, בצורה בטוחה יותר לאבא בזמן קושי, מאשר תינוקות שישנים טוב יותר.
כי מה? כי האב מגיע, כשמתעוררים גם האב הוא חלק מהסביבה.
כן, כן, וכנראה שיש שם צמתים יותר הזדמנויות לאבא להרגיע, לנחם, לחלץ את הילד, לעזור לילד, ללוות אותו בתהליכים של קושי. והדברים האלה מתדלקים קשר טוב יותר. כשהתינוק ישן כל הלילה, שזה נפלא ומבורך, יש פחות הזדמנויות לאבא להיות במצבים המאוד מיוחדים האלה, שמאוד מקשים על המערכת, אבל כנראה שיש בהם גם איזשהו יתרון או ערך בזה שמאפשרים לאבא ולתינוק להיות קרובים זה לזה ולהתמודד ביחד עם קושי, שבסופו של דבר יניב תינוק שסומך יותר על אבא ומרגיש איתו יותר בטוח, גם במצבים של קושי ומצוקה.
טוב, אז הדבר הנכון לעשות, אם אני אחלץ למסקנות, זה לא לריב ולהיות חלק מהחיים של התינוק, גם כשהוא מתעורר, כשאתה אב, גם כאב, לא רק אם.
נכון.
טוב, שכנעת אותנו, מה יש לטעון כנגד המדע? תודה רבה לדוקטור דנה שי, פסיכולוגית חוקרת ממרכז סיד לחקר התפתחות רגשית בינקות, התפתחות במכללה האקדמית תל אביב יפו. תודה רבה לך. ואנחנו מתקדמים למחקר הבא, שימו לב, אני אשתמש בכלי עבודה מתחום הסטנדאפ. מכירים את השם מלצר, אומר לך תהנה מהארוחה, ואתה עונה לו גם אתה, ואז אתה מבין שפלט את השטות ומיד מתקן, תודה. לשמחתנו במוח שלנו יש תאי עצב שנועדו לפקח על ההתנהגות שלנו, לתפוס טעויות וגם לתקן אותן במהירות, ובכך בדיוק עוסק המחקר שנדבר עליו. חוקרים אמריקאים גילו נוירונים, תאי עצב ספציפיים במוח, שאחראים ככל הנראה על ניטור טעויות, נוירונים שנדלקים מיד כשאנחנו עושים טעות. אגב, יכול להיות שהתנהגות כפייתית היא תולדה של פעילות יתר של הנוירונים האלה. המחקר נעשה על ידי חוקרים ממעבדת קלטק שבקליפורניה, בשיתוף פעולה עם מעבדות רבות, ועל תאי העצב המתקנים האלה אנחנו רוצים לדבר עם חוקרת המוח דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום לך.
היי דודו, מה נשמע?
בסדר, מה הבשורה הגדולה שהצליחו למצוא את המקום הפיזי של התאים שבסופו של דבר מצאו פשוט תאים שנדלקים כשאנחנו טועים, נכון?
נכון, אז החידוש הגדול הוא בעצם שלראשונה הצליחו בפועל למצוא את התאים האלה בתוך המוח האנושי כבאמת תאים בודדים. זה לא שלא ידענו שהם שם, ידענו שהם שם, אפילו ידענו את המיקום שלהם, אנחנו יודעים שזה איזושהי מערכת שנמצאת באזורים הפרונטליים, באונות המצח שלנו, של הקורטקס. אבל בגלל המגבלות של כלי המחקר שלנו, כשאנחנו עושים מחקרים באנשים בריאים, אנחנו יכולים רק לראות את המוח באמצעות כלי הדמיה, למשל כמו MRI, אז אנחנו משערים שהנוירונים האלה קיימים שם לפי כל מיני מדדים עקיפים. החידוש של המחקר הזה היה שהוא נעשה בעצם באנשים שהם חולי אפילפסיה, ופיזית החדירו להם אלקטרודות ממש לתוך רקמת המוח, וככה אתה יכול ממש לאתר נוירונים בודדים או רשתות קטנות של נוירונים, ולזה בדרך כלל אין לך נגישות כשאתה עושה מחקרים.
וואו, ובאמת מה היתרון האבולוציוני שאנחנו מרוויחים מהנוירונים האלה, מתאי הצו האלה?
זה בעצם מערכת של למידה, תחשוב שיש לך שם איזושהי מערכת של, אפשר להתחס לנוירונים האלה כסוג של חיישנים, שכל הזמן בודקים מה אתה עושה, וברגע שהם בעצם מאתרים טעות, הם גורמים לך לאיזושהי מין תחושה כזאת, נכון? אנחנו מרגישים כשעשינו טעות, כמו בדוגמה שנתת, שאמרנו למלצר, תהנה גם אתה מהאוכל, אנחנו מיד מבינים שמשהו פה לא בסדר.
שהוא יישאר רעב עד הבוקר.
כנראה. אז זה איזושהי מערכת של למידה, זה מערכת שהתפקיד שלה להגיד לנו, שימו לב, טעיתם, ועכשיו צריך לתקן.
כשהיא מערכת שהיא רצה כל הזמן, אם אני משווה את זה לתוכנה שמריצה איזו שגרה, כך משתמשים בביטוי הזה, אנשי מחשבים, מעין שגרה שרצה לנו במוח וכל הזמן מנטרת טעויות?
נכון, המוח שלנו בעצם יודע לעשות ניבויים למה הוא מצפה שאמור לקרות. וברגע שיש לך איזשהו חוסר התאמה בין הניבוי, מה שהמוח ציפה שיקרה לבין מה שקרה בפועל, אז נוצרת לך התחושה הזאת בעצם שעשית טעות, וככה אתה יכול לתקן אותה. באופן כללי, האזורים הפרונטליים שלנו זה אזורים שיש להם הרבה תפקידים כאלה של מין פיקוח על כל מה שנעשה במוח ובחוץ.
עכשיו, מה הקשר בין השגרה הזו או בין התאים האלה להתנהגות כפייתית או קומפולסיבית?
כן, אז רק נגיד שיש הפרעה, מחלה פסיכיאטרית שנקראת OCD, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, ואלה בעצם אנשים שמאופיינים ב מחשבות אובססיביות שמעוררות חרדה, ובשביל להפחית את החרדה הם עוסקים הרבה פעמים בכל מיני תקסים התנהגותיים. למשל, יש לך חרדה מלחלות במחלות, אז אתה עומד כל היום ושוטף ידיים. ואחת התיאוריות סביב ההפרעה הזאת היא שיש איזושהי בעיה במנגנון הזה של הניטור, שהוא כל הזמן בעצם אומר לאנשים שהם עשו טעות. אז תחשוב למשל על בן אדם שיוצא מהבית והוא נועל את הדלת. כשאתה נועל את הדלת, אתה מסובב את המפתח, אתה לא צריך לבדוק אם הדלת נעולה, נכון? יש לך מין תחושה פנימית שביצעת את הנעלה, והכל בסדר.
אני לדעתי לוקה לגמרי בסינדרום הזה, כי אני בודק 1,000 פעמים אם היא נעולה. אני לרגע לא...
לא, 1,000 פעמים, אז צריך לדבר על זה, דודו.
אז בואי נדבר. הנה, אנחנו במדיום שאפשר לדבר בו. אבל זה נכון, כנראה שזה באמת פעילות יתר של אותם תאים, לא?
כן, אז אני אומרת לנו, כשאנחנו מבצעים איזושהי פעולה, יש לנו איזשהו משוב פנימי שאומר לנו שהפעולה בוצעה בהצלחה. אנשים עם OCD, יכול להיות שבגלל שהנוירונים האלה עובדים יותר מדי, הם כל הזמן מקבלים מין פיד וכשאומר להם, לא הצלחתם, לא הצלחתם, לא הצלחתם, וזה יכול להסביר את ההתנהגויות. למה אני צריך לנעול את הדלת 1,000 פעמים? למה אני צריך לשטוף את הידיים 30 פעם ביום?
וזה אומר שיהיה אפשר לפתח בעתיד תרופות ספציפיות לנוירונים האלה?
כן, תראה, היום יש טכנולוגיות של מה שנקרא גריה מוחית עמוקה. זאת אומרת, אתה יכול פיזית להכניס אלקטרודות לתוך המוח, ודרך גירויים חשמליים אתה יכול להשפיע על פעילות של מעגלים עצביים, כמו שעושים למשל לחולי פרקינסון. אז בעתיד יכול להיות שבמקרים מאוד מאוד חמורים של OCD, אתה תוכל למשל להשתיל שם איזושהי אלקטרודה ולווסת באופן ישיר את הפעילות הספציפית של הנוירונים האלה. כי תרופות זה משהו לא ספציפי. תרופות זה נכנס וזה מתפשט בכל המוח. פה אתה רוצה משהו שהוא יותר מדויק.
טוב, אז אנחנו, האמת שזה מרתק, והעובדה שיש לנו את, את אותם תאים שיודעים לבקר טעות קטנה וגם מגיבים מאוד מהר, נכון? זה אפילו ברמה של להקיש על, במקלדת על איזה מקש, ואז מיד נכון, להבין זה, שטעינו.
זה בשברי שניות, אנחנו עושים את זה מאוד מהר, זה גם משהו אוטומטי.
כן, טוב.
משהו זה... מאוד מייעל את התפקוד שלנו.
זה מדהים. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה.
וכעת אנחנו עוברים למחקר גנטי פורץ דרך, והפעם מחקר שעוסק במקרים קשים של אסתמה. במחקר זוהו אלמנטים גנטיים שיכולים להשפיע על הופעת המחלה, מה שיכול לסייע באבחון המחלה ובניבויה, וגם לסייע בטיפול כמובן במחלה. המחקר נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת נוטינגהם, מאוניברסיטת לסטר ומהמכון הבריטי הלאומי לחקר הבריאות, ופורסם ב-The Lancet Respiratory Medicine, ואנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם דוקטור ברק פרצוב, רופא בכיר במכון הריאות בבית החולים ביילינסון. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, דודו.
טוב, אנחנו קודם כל נשמח ללמוד מעט על המחלה הזו. מהי אסתמה? מה היא גורמת?
אסתמה זו בעצם מחלה דלקתית שגורמת לדלקת בדרכי האוויר, ולכן הופכת אותם לרגישים יותר. ולכן חולים באסתמה יש להם רגישות יתר של דרכי האוויר, יש להם התקפים שבהם יש להם קוצר נשימה, שיעול, וזה בהחלט משפיע עליהם על איכות החיים. זו מחלה מאוד מאוד נפוצה, יש בערך 5-10% מהאוכלוסייה חולים באסתמה, אבל לשמחתנו יש לנו טיפול מאוד מאוד יעיל באסתמה, וזה המשאפים שאני מניח שכולם מכירים.
שמה יש והיום... במשאף? בבית... איזה חומר יש בו?
יש המון המון חומרים במשאפים, אבל המשאף הכי חשוב לאסתמה זה בעצם משאף שיש בו סטרואידים בשאיפה, וחומר שנקרא long acting beta agonist, שזה בעצם חומר שמרחיב את דרכי האוויר.
ואותם סטרואידים פשוט מונעים את מכבים את הדלקת במרכאות.
נכון מאוד, נכון מאוד. הדלקת היא זה בעצם הגורם הפתולוגי הכי חשוב במחלה, וסטרואידים בשאיפה מדכאים את הדלקת, וככה דרכי האוויר הם לא רגישים. מה שחשוב להגיד כאן זה שהמשאפים, הסטרואידים בשאיפה הם טיפול מקומי. משפיעים רק על דרכי האוויר ולא על כל הגוף. כי סטרואידים שניתנים בכדורים או דרך הוריד לכל הגוף, יש להם תופעות לוואי קשות בטווח הארוך. אבל כן. הסטרואידים בשאיפה לא גורמים לתופעות הלוואי האלה.
נשמע שהרבה מאוד מהמחלות, רגע לפני שנגיע למחקר, זה בעצם סוג של דלקת בכל מיני מקומות. מה קורה למערכת החיסון שלנו שמייצרת דלקות במקומות ששם אנחנו לא צריכים שתהיה תגובה?
זה בעצם קבוצת מחלות מאוד מאוד גדולה, שהיא בעצם המחלות האוטואימוניות, שזה מחלות שבהן הגוף מייצר דלקת, בעצם תוקף אנטיגנים של עצמו. ויש הרבה מאוד מחלות פתולוגיות כאלה שגורמות לבעיות גם במפרקים וגם אסתמה וגם עוד הרבה הרבה מאוד מחלות. האסתמה ספציפית זה באמת מחלה, כמו שאמרתי, שהיא מאוד מאוד נפוצה, אבל לשמחתנו הטיפול הוא מאוד מאוד יעיל, ובערך 85-90% מהחולים באסתמה מאוזנים היטב עם טיפול במשאפים שדיברתי עליהם. זה משאיר לנו בעצם 10-15% מהחולים שלהם יש אסתמה קשה, שעליהם במחלה, אותם אנחנו לא מצליחים לאזן עם טיפול במשאפים בלבד.
אז רק, בבקשה, איתי הרמה רוצה לשאול שאלה, כן.
רציתי לשאול, מה עשו לפני המשאפים? המשאפים כמה, זה קיים רק כמה
עשו? לדעתי מתו.
ממש מתו מסוג של אי נשימה, כן?
זה תלוי, אסתמה יכולה להיות מאוד קשה, אבל יש מנעד גדול של חומרת מחלה באסתמה. לפני המשאפים היו עושים, היו כל מיני סיגריות של אטרופין וסיגריות של חומרים אחרים, זאת אומרת סיגריות כטיפול באסתמה.
אבל לפני 100 שנה, 200 שנה?
ודים מוזרים, היו נותנים חומרים שפשוט מטשטשים אותך ומרדימים אותך עד שההתקף יעבור. והוא כמובן את הסטרואידים, אבל באמת המהפכה הגדולה בטיפול באסתמה סביב שנות ה-60-70 זה עם המשאפים של הסטרואידים.
בוא נדבר ברשותך על המחקר הזה. יש אלמנטים גנטיים שככל הנראה מופו וזוהו שמובילים בסופו של דבר למחלה הזו?
כן, זאת אומרת, אסתמה, כמו הרבה מאוד מחלות, יש לה גם מרכיב גנטי וגם מרכיב סביבתי. זאת אומרת, יכול להיות ששני אנשים עם אותה גנטיקה, לצורך העניין תאומים זהים, שיגורו במקומות שונים בעולם, יכול להיות שאחד יפתח את המחלה ואחד לא, כי גם גורמים סביבתיים משפיעים על התפתחות המחלה. אבל ספציפית באסתמה, מאמינים שבאזור 70, אפילו 80-85% מהפרדיספוזיציה למחלה, מהסיכוי לפתח את המחלה, נקבע על ידי גורמים גנטיים. לכן לגנטיקה יש מרכיב מאוד חשוב באסתמה. והמחקר הזה, מה שהוא עשה, הוא המחקר בעצם הכי גדול, המחקר הגנטי הכי גדול שבדק אסתמה. זה נקרא Genome Wide Association Study. זאת אומרת, זה בעצם בדק, השווה, לקח את הגנום של אנשים שחולים באסתמה, והשווה אותו לגנום של אנשים שלא חולים באסתמה, ובעצם בדק את כל השינויים, את כל ההבדלים בין שתי הקבוצות האלו. ובעצם לקחו, זה נעשה בשני שלבים, בשלב הראשון השפו 5,000 חולי אסתמה אל מול 20,000 חולים שאין להם אסתמה, משתתפים בריאים, בשלב השני עוד פעם 5,000 חולים אל מול 20,000 בריאים, זאת אומרת זה מחקר מאוד מאוד גדול, והוא אפשר לזהות הרבה מאוד אזורים ספציפיים בגנום שהם מיוחדים לחולי האסתמה. ומה שמיוחד במחקר הזה זה שהם מצאו 21 מיקומים ספציפיים שמשפיעים על מחלת האסתמה שידענו אותם בעבר בגלל מחקרים קודמים, אבל הם מצאו גם שלושה שינויים ספציפיים חדשים שלא מצאנו עד עכשיו, והשינויים האלה משפיעים על גנים או על רגולציה של גנים שקשורים לאסתמה. ומה שמיוחד במקומים האלה זה שהם היו באסתמה, הם היו בחולים עם אסתמה קשה ולא בחולים עם אסתמה קלה. ולכן זה ספציפית לחולים האלה שקשה לנו לאזן, שעליהם המשאפים עדיין לא עובדים.
וזה משהו שיאפשר טיפול בעתיד בעקבות הממצא הזה?
כן, בהחלט. אנחנו היום בכלל ברפואה נמצאים בעידן הביולוגי. העידן שבו אנחנו יודעים לזהות את התהליך הפתולוגי בכל מחלה, כלומר את הפתופיזיולוגיה של כל מחלה, לזהות את השחקנים החשובים בתהליך הזה, ואז לייצר נוגדן שתופס את השחקנים האלה ספציפית. אז העידן הביולוגי, התרופות הביולוגיות, תובעים אותם הרבה בסרטן, באונקולוגיה, יש שם המון טיפולים ביולוגיים מצוינים למוטציות ספציפיות בכל מיני סרטנים, והעידן הביולוגי לא פסח גם על רפואת הריאות, וגם ברפואת הריאות יש לנו היום תרופות ביולוגיות שפוגעות ספציפית אחרי הבנה טובה של התהליך הפתולוגי בכל מחלה. וספציפית באסתמה יש לנו כבר בערך 10-15 שנה תרופה ביולוגית אחת, וממש בשלוש שנים האחרונות יש לנו אפילו תרופה ביולוגית חדשה, ספציפית לחולי אסתמה קשה, שנכנסה לסל התרופות ב-2018. ולכן כל מי שיש לו אסתמה קשה, שלא מאוזן לתחת טיפול מקסימלי, אני ממליץ שיפנה לרופא ריאות, כי היום יש טיפולים חדשים באסתמה. והמחקר הזה שמצא לנו עוד שלושה וריאנטים, שלושה שינויים ספציפיים לאסתמה קשה, יאפשר לנו להבין תהליכים נוספים באסתמה קשה, וליצור שוב פעם תרופות ביולוגיות או תרופות חדשות ספציפית לתהליכים האלו.
טוב, נותן תקווה, ואיזה מזל שאנחנו חיים היום ולא לפני 100 שנה.
חבל שלא נולדנו בעוד 50 שנה.
אני מסתפק בנקודת הזמן הזו. אתה יודע מה, הרפואה הגיעה למצב מספיק טוב היום.
כן, מרוצה.
יחסית.
כן, יחסית, כן.
יחסית למה שאני זוכר אפילו מלפני כמה עשרות שנים. אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור ברק פרצוף, שהוא רופא בכיר במכון הריאות בבית החולים בילינסון. תודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, להתראות.
אנחנו רוצים לעבור לפריצת דרך בתחום מחלות המעיים, ולכן אנחנו גם מיד נעלה על הקו את פרופסור ירון פוקס מהפקולטה לביולוגיה, מיד תבינו מדוע. חוקרים מהפקולטה לביולוגיה בטכניון יתרו חלבון שככל הנראה קשור לסילוק תאים פגומים במעי, לחיסול תאים עם מוטציות ופגמים במעי, והמחקר הזה צפוי לסלול דרכים חדשות בטיפול במחלות המעיים, וגם אולי לצמצם את תופעות הלוואי של טיפולים שאנשים מקבלים במהלך המלחמה בסרטן. לחלבון קוראים ARTS, והמחקר התפרסם בכתב העת Nature Communications, ומי שהובילו את המחקר הזה הוא פרופסור ירון פוקס והדוקטורנטית אלינור קורן מהמעבדה לביולוגיה של תאי גזע ורפואה רגנרטיבית בפקולטה לביולוגיה ובמכון לורי לוקי למדעי החיים והנדסה. על החלבון ומשמעותו אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור ירון פוקס מהפקולטה לביולוגיה, ממכון אינטרדיסציפלינרי למדעי החיים והנדסה והמכון האינטגרטיבי לחקר הסרטן בטכניון. שלום לך.
שלום וברכה, איזה הקדמה.
שמע, למילואים שלעיתים גורמות לי לשבור את השיניים, אבל בוא תוכיח לנו שזה היה מוצדק. אני מבין,
אני מקווה.
אני בטוח שיש כאן התקדמות כלשהי. מהו אותו חלבון? בוא נתחיל מהשאלה, מה החלבון הזה עושה, ואז מה אפשר לעשות באמצעות המודעות הזו?
אוקיי, אז בוא אני ארחיב. אז בוא נתחיל מהעובדה שכל שנייה מיליון תאים בגוף שלנו מתאבדים. ואני משתמש במילה מתאבדים בגלל שהם לא נרצחים או מתים בדרך סתם, כי אם הם מפעילים תוכנית גנטית תוך תאית שגורמת לתא להתאבד כשהוא חש שהוא צריך לעבור את התהליך הזה. ויש מיני סיבות שהוא צריך לעבור את התהליך הזה, או משום שהתא פגום, הוא צבר מוטציות שונות, או בגלל שהוא מילא את התפקיד שלו מבחינה התפתחותית, או בהנחה שהוא מסוגל לתקוף את העצמי שלנו, ויש סיבות שונות. והשאלה שאנחנו שאלנו במחקר הזה, זה מה קורה בתאי גזע? האם תאי גזע מתאבדים, כן. או האם תאי גזע מתנהלים בצורה שהיא אחרת?
אז אני רק לכן. מקדים ושואל, איך נמצאים תאי הגזע? על מה אנחנו מדברים?
אוקיי, אז תאי גזע מחולקים לשתי מחלקות. יש לנו תאי גזע עובריים, שבדרך כלל אלו התאי גזע ששומעים עליהם, והתאי גזע האלה מסוגלים ליצור בגדול כמעט את כל האיברים השונים בגופנו, את העין, הכבד, הלב וכן הלאה, אבל באורגניזם הבוגר יש לנו תאי גזע שהם אחראיים על חידוש הרקמות שלנו, והרקמות שמתחדשות לרוב זה מערכת האור שלנו, שכוללת את בלוטות החלב ושערות, יש לנו את מערכת הדם, ויש לנו את המעי, והמעי הוא האיבר שמתחדש באופן המהיר ביותר בגוף שלנו, וואו. ובבסיס ההתחדשות יש את תאי הגזע שבעצם מזינים על ידי יצירת תאים חדשים כל הזמן.
למה זה משהו שצריך להתחדש כל כך מהר?
האפיטל, השכבה החיצונית okay. של המעי שלנו, היא נחשפת בעצם לסביבה שהיא סביבה מאוד עוינת. וכתוצאה מכך, כתוצאה מהחשיפה, בעצם יש לנו כמו מין מדרגות נאות מהבסיס של המעי, מאזור שנקרא הקריפטים, שם יושבים תאי הגזע, והם כל הזמן מזינים, התאים האלה פועלים לפרק זמן קצר של מספר ימים, ואז הם פשוט מושלים פנימה אל תוך חלל המעי ונשטפים החוצה. אז זה בעצם מה שמתרחש.
Okay,
עכשיו בבסיס, okay. בבסיס של המעי, יש לנו את הקריפטים המיוחדים ששם יושבים תאי הגזע. ותאי הגזע האלה כל הזמן מזינים את התהליכים בתוך המעי, ויוצרים עוד ועוד תאים. עכשיו אנחנו שאלנו, אוקיי, אם יש לי תא לדוגמה שאורך החיים שלו הוא קצר, הסיכוי שהוא יגרום לנו לבעיות בגוף הוא נמוך, כי הסיכוי שהוא יצבור מוטציות במהלך אורך החיים שלו הוא לא גבוה במיוחד, וגם אם הוא יצבור מוטציות שונות, ככל הנראה שפשוט הוא יושל פנימה אל תוך חלל המעי. לעומת זאת, תאי הגזע הם תאים שנמצאים שם לפרקי זמן ארוכים. ומה שאנחנו יודעים כיום זה שבהנחה והתאים הללו צוברים מוטציות, הם התאים שנמצאים בבסיס של הגידולים הסרטניים.
וואו. זאת אומרת, עכשיו, זה עוד, עכשיו, זה, הפתולוגיה היא כבר בתאי הגזע?
הפתולוגיה וואו. בתאי הגזע, כן. עכשיו אמרנו, אוקיי, אם להמון המון שנים חשבו שהתאי גזע האלה, וזה נכון, הם אמורטלים, משמע הם לא מסוגלים למות. ואם הם לא מסוגלים למות, צעד קטן מזה, זה הם לא מסוגלים להתאבד, נכון? כן. אם הם לא מסוגלים למות, הם לא מסוגלים להתאבד. מצד שני, כשאתה חושב על זה, אם יש לך תא שאורך החיים שלו הוא ארוך, הוא מסוגל ליצור תאים שבעצם יגרמו לחידוש הרקמה הכללית, אז אם משהו רק קורה לתא הזה, אתה רוצה להיות מסוגל להרוג אותו כמה שיותר מהר. אז צריך להיות איזשהו מנגנון שיאפשר בעצם את התמותה המתוכננת של התאים הללו. ואנחנו גילינו איזשהו חלבון. החלבון לראשונה התגלה על ידי פרופסור שרית לריש באוניברסיטת חיפה, חלבון בשם ארץ, והיא גילתה חלבון שהוא מאוד מאוד חשוב בקונטקסט של לגרום למוות מתוכנן של תאים. ואנחנו מצאנו שהחלבון הזה הוא קריטי בתאי גזע. שתאי גזע מתאבדים בצורה שהיא שונה מתאים אחרים. יש חלבונים שלא חשובים בתהליך ההתאבדותי של תאי גזע, אבל הם קריטיים בתהליך הזה, לדוגמה ארץ, הוא מאוד מאוד חשוב בתאי גזע. וכאשר אנחנו פוגעים בחלבון הזה, אנחנו יוצרים בעצם אכבר עם הרבה יותר תאי גזע.
Okay.
כתוצאה מהעובדה שיש לו הרבה יותר תאי גזע, אכבר מסוגל להחלים הרבה יותר טוב מאשר אכברים רגילים. ואם אנחנו חושפים אותו, לדוגמה, להקרנות או לטיפולים שונים שאנחנו נותנים כנגד סרטן,
אז הוא נפגע פחות?
הוא נפגע הרבה
מהטיפולים,
פחות.
מהטיפולים, וואו.
בדיוק. עכשיו, זה לא משהו שאתה רוצה לעשות לפרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, זה מה שאתה רוצה לעשות בצורה שהיא טרנזיינטית בחלון זמן מסוים, אבל זאת מטרה שהיא אידיאלית על מנת א', לעזור כנגד מחלות של המעי, בין אם אנחנו מדברים על קרון או קוליטיס, וזה מאוד מאוד חשוב, יכול להיות בקונטקסט של מחלת הסרטן, כאשר אנחנו רוצים בעצם למנוע את תופעות הלוואי של טיפולים שחולי סרטן מקבלים. כי יש המון מקצבים שבהם חולי סרטן בעצם מפתחים בעייתיות במעי. והסיבה שהם מפתחים בעייתיות במעי זה בגלל שתאי הגזע האלה מתחלקים הרבה. ויש פגיעה בתאי הגזע הללו בתוך המעי. שזה בדיוק תאי הגזע שאנחנו גילינו שהחלבון הארץ פועל בהם.
אז זה לא משהו שנכון לעשות לאורך זמן, אבל
זה לא משהו שיהיה נכון לאורך זמן בקונטקסט של סרטן, בקונטקסט של מחלות דלקתיות במעי. אנחנו נרצה לעשות את זה לפרק זמן, להחלים, אבל לא להמשיך לאחר מכן לתת את התרופה הזאת. אבל אם אנחנו ניתן אותה בזמן הנכון, זה יכול לשפר בצורה משמעותית את יכולת ההחלמה שלנו.
זה נשמע מדהים, זה משהו שהוא פרקטי, זאת אומרת, הניסויים הם
על עכשיו, אז הניסויים הראשונים היו על אכברים, ואז בחרנו גם להסתכל מה קורה בקונטקסט של המעי של בני אדם, וראינו שבאופן מאוד מאוד דומה, גם תאי הגזע במעי של בני אדם מבטאים את החלבון הזה. ועכשיו מה שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם פרופסור שרית לריש, זה ליצור מולקולות ספציפיות שיהיו מסוגלות לחכות את המצב הזה שבו מחקנו את הגן. אז בעצם מולקולות שיוכלו לעכב את הביטוי של החלבון, וואו. ושנוכל לתת אותם בתור תרופה בנקודות הזמן שאנחנו רוצים.
וואו, טוב, נשמע מדהים, כן? פריצת דרך מרשימה.
תודה רבה.
כן, טוב, אני לא, מי אני שאני אברך, אבל יפה, וואו. מרשים מאוד, תודה רבה לי פרופסור ירון פוקס, מהפקולטה לביולוגיה ממכון אינטרדיסציפלינרי למדעי החיים וההנדסה, והמכון האינטגרטיבי לחקר הסרטן בטכניון. תודה לך.
בשמחה, ביי, יום יפה.
תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה וליגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעותי סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. להתראות.
אחת.